עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני באולפננו בחיפה.
אהלן, אהלן, אהלן.
אחרי ההצלחה הפנומנלית של נבחרת הנוער שלנו עד גיל 19, סגנית אלופת אירופה, עכשיו מתחילים להתעורר למציאות, אחרי שחיינו בהזיה 8 ימים, והשאלה היא אם באמת שחקנים צעירים שיש להם ביקוש בקבוצות בחול, באמת יצאו. לחול עם המחיר, אתה יודע, יתאים וכל הדברים האלה. מה אתה צופה לנו?
אני אומר כזה דבר, אם זה לא באמת אטרקציה של, אתה יודע, מדברים אוסקר גלוך, 10 מיליון, 8 מיליון, 7 מיליון יורו, זה מחיר שאתה יודע אתה לא יכול לעמוד בפניו, לא, אפילו לא מיץ' גולדר. אבל אם זה, אתה יודע, לצאת בשביל לצאת, כמו ויבו, נגיד ללכת לסלטה ויגו, ושמכבי תל אביב תקבל איזה סכום ששניים, או לא כדאי. לא כדאי, לא כדאי לשחקן. לשחקן תמיד כדאי. לא כדאי.
אבל השחקן לא יוכל לשחק. יש לך אליפות עולם באינדונזיה, ואין כבר ליגה לנוער. אתה יודע, לחלק מהאנשים שגמרו גיל, אין להם איפה לשחק, אז מה יהיה?
תגיד, מכבי תל אביב, זה לא באירופה.
למה, שחקני נוער, אתה רואה באמת את...
אני רואה את...
רואי רביבו, מגן נבחרת הנוער, אתה רואה אותו או פותח בהרכב?
אני רואה את איביץ' נותן לו צ'אנס שווה, פעם אחת.
צ'אנס שווה למגן שמאלי?
כן.
זר?
כן.
כן?
כן. אני רואה את זה ככה.
אני לא.
אוסקר גלוך, אני רואה אותו בוודאות משחק. ובוא נגיד, אתה יודע, אם אני הולך למה שקרוב אליי, פיינגולד, המגן הימני,
הוא ישחק בחיפה?
הביאו שניים שהוא צריך להתחרות על המקום, הוא מגן הימני. שלישי, הוא לא ישחק, אבל טוב תעשה מכבי חיפה אם תשחרר זר אחד, ותיתן לילד הזה להתחרות על המקום
בהקר. איך תשחרר זר? עכשיו הכתימה.
ואני בכלל אומר, נכון, אתה צודק, עכשיו הכתימו, טעות. עכשיו אני בכלל אומר, תן לחבר'ה האלה מהנוער, לכישרונות, לשבעה, שמונה, תן להם את הצ'אנס, הרי אתה רוצה להרוויח אותם, הרי תמכור אותם עוד שנה, מה יקרה אז?
המאמן לא רוצה לשלם שכר לימוד, הוא רוצה להצליח, כי אחרי תזרקו אותו ללך הזל.
נכון, אני מסכים איתך. כל מאמן, אני לא אומר שזה... אני חושב שלתת להם לשחק לחברה אלו זה לא שכר לימוד.
אורחים מופיקים, שר פלנסטר ורון צ'יין, אחראי לשידור ב-103, איציק אהרון ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, אורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, דוד זבולוני ומאור רטה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פותחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
הלאה, חברים, ערב טוב.
שמעת את הפתיח שלנו, בוא נאמר, יש 7 שחקנים, ככה אני קורא ושומע, שאומרים שיש להם הצעות, אני לא יודע בדיוק ממי, אני קורא כל מיני מועדונים בארץ ובחול, השאלה כמה באמת מהם יצאו.
תראו, בסופו של דבר כולם תלויים במועדונים שלהם, זאת אומרת, זה לא
החלטה
ש... למעט אליאם קנצ'פולסקי, שהוא במחדל של הפועל תל אביב, שאני לא מבין איך קורה, שהוא שחקן חופשי, למעט אליאם עצמו, כל השחקנים תחת חוזים בקבוצות שלהם. אליאם, אגב, לא חתם עד היום על חוזים מקצועני בהפועל תל אביב, זה באמת בעלות חפירה בוולפסון. אבל לגבי שאר השחקנים, אני אגיד לכם, זה לא רק העניין של אוסקר גלוך ולמקין וכל החבר'ה התותחים ששיחקו בלוגסי וכל החבר'ה האלו, זה העניין הוא גם שגם שחקנים שאמורים לתוך עניין לעשות שנה של חריגים בקבוצות הנוער, אחרי מה שהם הרגישו והיה להם טוב באליפות אירופה האחרונה, הם באים ואומרים למועדונים, אנחנו לא מוכנים להישאר פה לעוד שנה, להיות חריגי גיל בנוער, אנחנו רוצים לעשות מקפצה אפילו, לתוך עניין בליגה הלאומית.
שמע, אני אומר כזה דבר, אם לשחקנים האלה, הכישרונות האלו שאתה דיברת עליהם, אין מקום בקבוצה הבוגרת, שישאילו אותם, אבל שישאירו אותם בארץ, לא כל אחד...
למה אוסקר גלוך כזה לא התקדם?
אוסקר גלוך, כן, לא נתת לי לשים את המשפט, אוסקר גלוך, אולי עוד שחקן אחד, רוי רביבו, בוא, אהבתי מאוד את המשחק של לוגסי, אני חושב שהוא היה באמת השחקן הכי טוב בגמר, לפחות ראיתי ממנו הרבה דברים יפים, אני לא יודע, מבנה הגוף שלו זה כבר ימים יגידו, אבל בסוף בסוף השלושה ארבעה, בסוף שלושה ארבעה שראויים לשחק באירופה, הם בטח ראויים לשחק בליגת על,
אבל ליגת על, ליגת על עוצרת אותם, לא מקדמת אותם.
בסדר, זה מה ש... זה הטעות, אז תשחרר אותם.
אין לשחרר, יש מחיר, מה זה לשחרר?
לא, תשאיל אותו. אם אין לך מקום במכבי תל אביב, תשאיל אותו לקבוצה אחרת.
כן, אבל יוני, בוא נלך דוגמה פרקטית. רואי רביבו, למשל, הפועל חדרה פנתה למכבי תל אביב, אנחנו רוצים את רואי רביבו. בלב אחרי יש שם את סבורית, ויש שם את דוד עדה, לא יצטרך יותר מדי. אמרו להם במכבי תל אביב, אין בעיה, אנחנו מוכנים, אבל אתם מחויבים לתת לו 50% מהדקות של המשחקים בעונה הבאה. עכשיו, פה חדר אומרת, אנחנו רוצים לחייב על דבר כזה. קודם כל, הם הביאו מגן שמאלי זר, ובאמת הם לא יודעים איך זה יתפתח.
אז בשביל מה הם לוקחים אותו, הם הביאו מגן שמאלי זר, בשביל לשים אותו, יש להם גם מישהו מגן שמאלי מהנוער, לא טוב כמו רוי, אבל בשביל באמת להחליף אותו שהוא פצוע באימון, יש להם כבר.
הם מנצלים את הקשר, הפועל חדרה מנצל את הקשר הטוב שיש להם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, והם לוקחים שחקנים ולא בהכרח תמיד נותנים להם לשחק, אבל מי שמשחק שם יוצא בסוף באיזשהו דיווידנד, אני כן חושב שזה נכון. השאלה אם רוי רביבו כזה רוצה לשחק בהפועל חדרה בליגת על.
כן, בטח, לא סתם.
אז אני אומר, זה הפטנט, לא לתת להם ללכת כרגע, לא לתת להם ללכת ולאבד את עצמם באיזה קבוצה בליגה הראשונה בספרד או בליגה השנייה בספרד או בבלגיה.
לאבד את עצמם? לאבד את עצמם? למה לאבד את עצמם?
לא ישחקו שם בגיל הזה. הם בכלל לא ישחקו שם.
אבל אתה לא מבין שמהפועל חדרה...
הם רוצים רק לקנות אותם כהשקעה.
אבל רגע, מהפועל חדרה הוא לא יכול להגיע לכלום.
מהפועל חדרה הוא חוזר לעוד...
ולא מאשדוד ולא משום מקום.
מהפועל חדרה...
קבוצה שלו מופיעה באירופה כשיראו אותו. הרי לא ישלחו סקאוט למשחקים של חדרה. הוא אם הוא חותם בחדרה, הצ'אנס האחרון שלו זה באמת להגיע למונדיאליטו והסקאוטים יראו אותו.
לא, אבל הוא חותם בהפועל חדרה לשנה, שנייה צ'אנסי, חותם בהפועל חדרה לשנה, חוזר למכבי תל אביב ונותן את החצי עונה שלו והולך לאירופה כמו גדול.
דוד זאדה יהיה שם גם בעונה הבאה ויהיה גם זר על הבלטה.
דוד זאדה צריך לארוז.
אבל קוב, תקשיב רגע, שחקנים כמו למשל סתם דן גלזר, איפה עושה את ההכשרה שלו? במכבי נתניה. ואז הוא בא לתות טוב למכבי תל אביב.
איפה דור פרץ עשה את ההכשרה שלו?
מי?
דור פרץ.
בהפועל חיפה.
בהפועל חיפה, נכון.
ויונתן כהן וכל החבר'ה האלו שהיו בביתר תל אביב.
לגמרי, אני אומר שזה המתכון. אני לא חושב שדוד זאדה זה מחסום אגב, אני חושב שדוד זאדה ורוי רביבו יכולים להתחרות על המקום שלהם שווה בין שווה, מי שטוב יותר שישחק. אני לא אומר שדוד זאדה פחות טוב מרוי רביבו, אבל אני לא אומר שרוי רביבו לא יכול להיאבק איתו על מקום בהרכב. אני בכלל חושב שארבעה, חמישה השחקנים האלו, אם אין להם מקום בקבוצה הבחירה שהם משחקים משוייכים אליה, לכל הקבוצות
אחרות. מה עם קנציפולסקי, עם ליאם, אגב, קוראים...
אליאם,
אגב, קוראים לו אליאם, בגלל שאבא שלו זה אמור קנציפולסקי, והסבא שלו זה ארונצ'יק המציל.
וטופסי.
וטופסי, כן, ארונצ'יק טופסי.
לאמא קוראים ימית.
כן.
וכולם גולשים.
כן, וכולם גולשים, והילד באמת גדל בים.
הילד גדל בהוואי אגב, עד גיל 3 הוא היה בהוואי.
ובקיצור, אם אין לו חוזה מקצועני, אז מה שצריך עליו רק השבחה.
נכון, נכון, צריך עליו רק השבחה. לארץ הוא לא יכול לבוא לשום קבוצה אחרת, בארץ.
כן, אבל יש גם בחול משהו, עם סוכן טוב. אבל
אני יודע שמי שמייצג אותו זה רונן קטר בסוכן, ממה שאני שומע לפחות, יש המון המון הצעות.
יפה.
אני לא יודע אם ראיתם, אבל המאמן האנגלי, פוסטר, אמר שאחרי המשחק, שברגע שאליאם קנצ'פולסקי יצא, זה הדבר הכי טוב שקרה לאנגליה, והוא חושב שהוא אחד השחקנים הכי מוכשרים בטורניר, הכי מוכשר לדעתו לפחות, בנבחרת ישראל. זאת אומרת, הוא נתן לו קומפלימנטים מדהימים, ויכול להיות שמה שאנחנו פחות רואים באנגלים, עובדה שראו את זה, זה גרם למבול הצעות על אליאם קנצ'פולסקי מבחוץ.
רגע, ולמה שהוא לא יישאר בהפועל תל אביב עוד עונה? לא הבנתי.
כי אם יש לו אזרחות אמריקאית, למשל, אם יש לו הוצאה מ-MLS, מה עדיף לו MLS או
הפועל תל אביב? הוא בא כמקומי, יוני, הוא מגיע כמקומי ל-MLS, יש לו מגבלות שונות, למעשה הוא חסר מגבלות, כאמריקאי.
אני אומר עדיין, שחק בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב זה לא קבוצה קטנה, זה מועדון גדול בישראל.
אבל איפה הוא ישחק? יש שחקנים על הבלטה, מה יזרקו בשבילו?
לא, לא בטוח, הוא שחקן ברמה הזו.
אבל יש שם שחקנים בחוזה.
אז מה? אז גם הוא יהיה בחוזה לשנה אחת. מה הבעיה? לא הבנתי.
לא הבנת.
לא הבנת. למה אתה...
כי אני רואה מה יש להם. אני רואה מה יש להם.
אני אומר
לא שאני אומר שמה שיש להם, אתה יודע, זה באמת נבחרת צרפת. אבל יש להם. הוא לא תוכנן להיות שחקן הרכב, או שחקן של 20 משחקים בעונה, בעונה הזו. הוא לא תוכנן.
הוא לא,
אבל שי אליאס עזב להפועל באר שבע, שזה אגב עוד, יוני, זה בדיוק דוגמה למה שאתה שואל, שיש שחקן כמו אילי מדמון, קפטן נבחרת הנוער, בדיוק בעמדה הזו, בוא, הפערים לא כאלה משמעותיים, ואם את שי אליאס זה 750 אלף יורו, ומדמון הולך להיות להביא את המים שם בהפועל באר שבע. זה חבל.
נכון, חבל, יש הרבה טעויות שנעשו.
בוא דבר איתנו על מכבי תל אביב בכלל, איך זה, דיברו שם על חזרו מחנה האימונים, איך, איפה כל ההסעות?
לא, עדיין לא חזרו, מכבי תל אביב, עדיין לא חזרו.
עוד לא חזרו?
מחר יש להם עוד משחק אימון שלישי.
כן.
ורק אחרי זה
הם... בשניים הראשונים, בוא נאמר, הם לא הדהימו, גם ערן זהבי, אני הבנתי, עוד לא קשיר, אבל הוא חוזר מפציעה בכל מקרה, אבל איפה כל ההסעות של...
אבל גם אוסקר גלוך לא היה בשניים הראשונים.
כן, היה בנבחרת. נכון. מה קורה עם זה? חבר'ה, הוא לא הולך לשנות מכבי תל אביב, שלא יהיה לכם טעות.
למה לא? למה ככה?
יש לו לעמדה גם את גויגון, כן, כן, הוא נוחד והוא הולך להיות גלוך ועוד עשרה.
תגיד לי,
יותר מזה שגלוך מאוד רוצה לעזוב את מכבי, הוא לא רוצה שם במכבי.
מה קורה עם איפה הבלם הדני, מדוע הוא מתמהמה ועוד דברים?
הבלם הדני זה אחת העסקות הגדולות שמתאבות, היא עדיין לא נסגרה מול ברונדבי, מכבי תל אביב, והתחל שלם לה 1,200,000 יורו, והבלם עצמו ביקש 2,000,000 יורו לשלוש שנים. מכבי תל אביב, איביץ' נעול עליו, גולדר נעול עליו, הוא רק צריך לתת את האור הירוק לשכר שהולך להיות, אתה יודע, אחרי רן זהבי, שכר גבוה ביותר בליגה, עם 700,000 יורו, אם הוא מגיע, תשמע, זה חתיכת שחקן.
מה עושים עם... מה עושים עם...
מה זה חתיכת שחקן? רגע, שנייה, קופמן, שאלת שאלה, בוא נקבל תשובה עליה. מה עושים...
אני אגיד לך מה, קודם כל, הוא משחק בברונדבי, הוא הקפטן של ברונדבי. דבר שני, הוא שיחק, יש לו שתי הופעות בנבחרת דנמרק. אתה יודע, אם אתה מגיע לסגל המורחב שאתה נבנת, אתה כנראה חתיכת שחקן. ואיביץ' מבחינתו בשיחות שלו עם אנשי מכבי תל אביב אומר שזה הבלם שהוא רוצה יותר מכל אחד אחר, והוא מאמין שיחד איתו ההגנה, שהיא הגנה די מנונית, כן? תשתפר בצורה משמעותית.
מה קורה עם עוד זרים? מה קורה עם טובס, איך קוראים לו?
קובס.
קובס גם כן איזה 500,000 יורו, בינתיים הוא יכול לעשות רק פרסומת לטלמה, למקדונלד, אבל סחורה לא ראינו ממנו.
תראה,
מה שנקרא,
למה טלמה? מקדונלד הבנתי, למה טלמה? פורנפלט.
כן, נו, אז?
אם מכבי תל אביב, וברגע שתביא בלם, על פעם יש לה 8 זרים, 8.
כן.
עכשיו, קובס, הוא לא על בתוכניות, צריך לדעת שחרר אותו, ויש לך גם את גררו. עכשיו, גררו, הוא אומר לכל מי שרוצה לשמוע, שהוא לא מתכוון על שום קבוצה ישראלית בהשאלה, מבחינתו, יישב ביציע, יקבל את הכסף וילך, אלא אם כן תהיה איזה הצעה גדולה, הוא מפנטז על ארצות הברית. אבל כרגע אין לו שום דבר, והוא לא מוכן להשאלה בשום מקום אחר, והוא תקוע.
כן. צנצי, תודה.
תודה, חברים.
גיא גודס, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתמול הנבחרת מנצחת את אסטוניה 96-77. עולים לשלב הבא עם מאזן של 3-3. יש לנו באוגוסט משחקים ובנובמבר ואף בפברואר עם פינלנד, שוודיה וסלובניה. לפי חשבון שעשיתי ככה בקל, אנחנו צריכים 5 ניצחונות מששת המשחקים האלה כדי להגיע למונדיאל.
5 ניצחונות מששת המשחקים? אני לא בטוח שזה נכון.
אני ראיתי פשוט המאזנים של שאר היריבות, אם יש 5-1 ו-4-2, ואל תשכח שהם צריכים לשחק נגד גרמניה, ולא לגרמניה, סליחה, נגד אסטוניה, כך שבאיזשהו מקום המאזן שלהם אמור להשתפר.
כן, אנחנו צריכים לדאוג כרגע, כמו שדיברנו על הניצחונות שלנו, ובאוגוסט, ב-25 באוגוסט, יש לנו המשחק הראשון בפינלנד, ואחר כך בארץ נגד שוודיה, שבאמת שתי נבחרות חזקות, אבל זה אפשרי, שזה אנחנו לא מבטרים.
מה זה חזקות? פינלנד ושוודיה הם נבחרות, לא הבנתי, מתי הם היו חזקות? פינלנד ושוודיה חזקות?
פינלנד כמה שנים חזקה.
פינלנד כמה שנים חזקות, ופינלנד גם סיימה את הבית שלה 5-1, 5-1, 1-1. השוודים גם כבר נבחרות
חזקה. הם הגיחו את קרואטיה, יוני. הם הגיחו את קרואטיה.
איך אתה רואה את הסיכוי, גיא? איך אתה רואה את הסיכוי
בשניהם? אני 50-50 מבחינתי. אני חושב החלון של אוגוסט יהיה חלון מפתח. זאת אומרת שאם נצליח לנצח את שני המשחקים האלה, אז אנחנו חזק בתמונה. אם לא, אז אנחנו נהיה בבעיה.
מה זה בעיה? עוד יהיה סיכוי?
בעיה שאתה תתרחק מסיכוי העלייה, אז אתה בסופו של דבר צחק כמעט על כלום. צריך להשלים את המשחקים על כמעט בלי סיכוי, לא לעלות לריפות עולם. זה מה שנקרא.
על פניו, אתה יודע, אנחנו צפויים באמת לקבל את סלובניה למשל, שהיא שם בכדורסל האירופי בלי שחקני NBA, כך גם פינלנד, אתה יודע, למעשה שאני מסתכל על ההגרלה בבית הראשון, בבית המוקדם ועכשיו, זה באמת היה צ'אנס נדיר להגיע לאליפות. איך אתה רואה את זה למונדו בסקט?
אני מסכים שלא לקבל את סלובניה עכשיו באוגוסט זה יתרון מסוים, כי בנובמבר כל שחקני NBA וגם כנראה שחקני יורוליג לא יהיו. אז זה עניין של חלונות, שכל חלון, אתה אף פעם לא יודע איזה נבחרת תגיע ומי השחקנים שיהיו, וגם מפתו מי לא. חלון באור, חלון מפתח.
זה לא נשמע טוב, משהו זזת מהבלטה.
אתה שומעים אותי?
כן.
אז אני אומר שחלון אוגוסט לדעתי יהיה חלון מפתח, והוא יהיה החלון שיראה לנו לאן דרכנו מועדות.
באוגוסט אתה מגיע עם איזה תגבור מסוים?
אני מאוד מקווה שדני עבדי יגיע באוגוסט, כי זה בדיוק לפני, ממש כמה שבוע לפני אליפות אירופה, בצ'כיה, אז אני מאוד מקווה שהוא יהיה איתנו.
שזה מה, משנה את כל תמונת המצב עם דני עבדי?
שזה נותן לנו להיות מכשלות שחקן איכותי ברמה גבוהה, שיכול לעזור לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, זה שני
ניצחונות. ג'ק כהן ביקש להשתחרר, גבי צ'יצ'שווילי נסע לליגת הקיץ של עם גולדן סטייט, שניהם צפויים להיות בסגל שיוצא לאירופה, או שאתה עדיין לא יודע מבחינת מה קשיר, מה לא?
ג'ק מבחינתו יהיה זמין לחלון דרוגוס וכמובן לאליפות אירופה, גם גבי בגדול, אבל אנחנו נצטרך בסופו של דבר, יש סגל מאוד, בוא נגיד הרבה שחקנים על הרבה עמדות, ששם נצטרך לבחור את השחקנים הכי טובים, בכושר הכי טוב, ובסיטואציה הכי טובה.
מבחינת שחקני הפנים, נכון שיש את רומן סורקין, שיכול לעשות עבודה כארבע ולעזור בחמש, אבל אנחנו לא, אתה יודע, עם זלמנסון, אנחנו ואיתי סגב, אנחנו לא יכולים, צריכים להביא שם הרבה בשר בעמדה הזו, והרבה יכולת הגנתית.
אז קודם כל איתי לא היה עכשיו איתנו, זלי היה ורומן היה שזה שניים בעמדה חמש, בעמדה ארבע היה לנו את נמרוד ותומר שעשו עבודה פנטסטית, בוא נגיד בקדנציה הקודמת היה גם את ג'ייק, שנתנו עוד גודל וסייז.
זלמנסון לא נותן לך, גיא, הרבה עבודה בהגנה, כאשר מדובר באירופה ואטלטי.
לא, זלי נותן לנו קודם כל הרבה, בהתקפה הרבה שכל, ופיקן רולים טובים, וקריאת מצבים, והוא עדיין הגוף גדול שגם אתמול הוא עשה עבודה מצוינת על הגבוה האסטרוני. אז יש לנו כמעט שישה גבוהים, וצריך לבחור בסופו של דבר את את הסגל הכי טוב שאנחנו חושבים שיוביל אותנו באוגוסט וגם בסופו של דבר באליפות אירופה בספטמבר.
אפשר להגיד שיש לך צרות טובות.
זה סוג של צרות טובות, כן. עדיף שיהיה צרות טובות ועשה צרות רעות שהן שחקנים.
כן, לגמרי.
כן. מה קורה עם החלון של נובמבר? כי למעשה שם גם אין את היורוליג, לא רק NBA.
זה בעיה, כי אתה לא תדע אף פעם מי מגיע, ואתה לא תדע מי משחרר, כמו שמכבי תל אביב בזמנו, בחלון הקודם עם גרמניה, לא יכלו לשחרר אף שחקן, או לא הסכימו, וזה היה קצת בעיה מבחינתנו. ועכשיו יש עוד שני שחקנים מהנבחרת, אם זה גיא פניני ורפי בנקו, אז זה גם לא פשוט
מבחינתנו. וגם ים הדר.
ים הדר בפרטיזן, וזוסמן ותמיר בלט עם
הברלין. כן.
זה צרות לא פשוטות שיהיה לנו בנובמבר ונראה מה נעשה.
תגיד, שאלה כזאת חצי אישית, לאמן בחולון עם רמה, כמה זרים יש לך שם? חמישה, שישה, שבעה, שמונה?
שישה.
שישה, ולאמן את נבחרת ישראל, ככה זה אדרנלין אחר, אתה מרגיש שזה אותן רמות?
קודם כל זה סיטואציה שונה, אתה מדבר בעברית רוב הזמן, זה אווירה אחרת, בקבוצה זה סגנון אחר, זה הרגשה אחרת, כל משחק זה טירוף, נבחרת זה גם אווירה שונה, זה אווירה יותר כיפית, אתה מדבר עברית, קצת יותר רגוע, אבל עדיין המשימות קיימות, זה שני דברים שונים לגמרי, תמיד זה היה ככה.
ועוד משפט אחד, ואתה לאמן גם בליגה וגם בנבחרת, זה משהו שהולך ביחד, אתה מאמין בזה?
אני חושב שכן, כי בסופו של דבר זה שומר עליך בתור מאמן נבחרת חד, זה אומר שסיימתי בחולון לפני, זה שלושה שבועות, מבחינת העייפות כן היה, אבל נחתי איזה כמה ימים וחזרתי לעבוד, אבל כן זה שומר אותך על חדות מסוימת, גם במשך העונה דרך אגב.
פיני גרשון עובד עכשיו גם עם הבוגרת אחרי שנגמר כל המחירה יש שם באיגוד, מותר לו, אסור לו, כל מיני שטויות כאלה, זה עוד כוח גם באימונים גם במשחקים, אתה צריך פה ושם איזה חידוד, זה טוב לך?
זה טוב לי, זה טוב לנבחרת, אני חושב שדווקא ראשי האיגוד דחפו את זה שפיני יהיה איתנו יותר צמוד, ולא רק פה ושם. זה משהו שאנחנו מאוד מברכים על זה. כל הצוות, גם אני, גם נדב, עוזר המאמן, וגם דרור כהן. וזה טוב בכלל לכדורסל, שיש מישהו ברמה הזאת, שיושב איתך,
ברור.
ורואה את האימון, ונותן את העצות, ואומר את דעתו, אני חושב שזה דבר הכי
חשוב. ורואה גם בעיקר מעבר לפינה.
מה זאת אומרת?
הוא רואה דברים שמאמן בעבודה שלו, היום יומית, הסיזיפית, לא רואה, הוא רואה את הדברים בתמונה כוללת.
תראה, ב-NBA זה מאוד מאוד נהוג לשים מאמנים בתיקים ליד מאמנים, שיתנו גם את הזווית שלהם, את המילה שלהם, ואני בעד, יש לזה דבר, כל מילה במקום יכולה לעזור, ואני בעד.
לפני שאתה מאבד את הכל, גיא, אני מציע שבאמת תיקח מה שנקרא שביטת דיבור.
גוגל מוגל.
כן, תנסה גם לרפא את המיתר. תנוח קצת, תודה.
אחרינו אל תתראיין באף מקום.
הוא כבר התראיין כל היום. גיא, המון תודה. אנחנו עכשיו עם שלמה וייס, וואלה, אהלה, נראה טוב. מה קורה עם מכבי חיפה? מחר יום שלישי, משחק האימון האחרון שלה בארץ מול בני ריינה שעלתה ליגה, ואז נוסעים למחנה אימונים בהולנד. מה התחושות, בקשות, חלומות, מה קונים עוד? כי בסך הכל מפסיקים לקנות שם, כל הכבוד.
חלומות.
דיברנו על זה כל הזמן שהמטרה של ברק בחר הייתה לצאת למחנה עם הסגל שהוא רוצה כולו. היו ספקות במהלך הדרך, אני מודה שגם לי, אבל בסופו של דבר הצליח לעשות את זה, החתים את שחקן הרכש שהוא רצה והוא יוצא למחנה עם כולם. ככה שזה
לא בטוח אבל שהוא יחזור עם כולם, אני מבין.
מאיזו בחינה?
אולי אחד או שניים בכל זאת יעזבו.
יעזבו כן, אבל מכבי חיפה אומרת ככה, מוחמד אבו פאני, אם מקבל הצעה, יש לו מילה מיאנקה לשחר, הוא עוזב. זה צריך לשים את זה על שולחן. אם מוחמד אבו פאני מקבל הצעה מקבוצה באירופה, הוא עוזב. אז מכבי חיפה לוקחת בחשבון גם כשהיא בונה את העונה, שמוחמד אבו פאני יכול להיות יעזוב. לגבי השאר, יהיה הרבה יותר קשה. אני יכול להגיד
לך. תסביר לי רק מה זה הצעה מאירופה, אם הוא יקבל הצעה נגיד של 300 אלף יורו.
לא, יש תג מחיר עליו, נדמה לי זה...
לא, אנחנו מדברים על סביבות הטג של מיליון יורו, וצריך להגיד שבסכומים שאנחנו רואים עכשיו שמסתובבים בעולם, זה לא תג מחיר כזה גבוה.
הבנתי שזה 1.8, אבל אם אתה אומר מיליון, אז זה
בכסף קטן. סביבות ה-1, 1.5 מיליון, זה לא יהיה... זאת לא תהיה בעש לאבו פאני כשהוא חתם על החוזה, הוא קיבל מילה שלא יעמדו בדרך ולא יקשו, ברור שאם תגיע הצעה ב-200 אלף יורו, אז אף אחד לא ייקח, אבל חודרי הצחום שדרך מיליון
אני,
מילה וחצי.
אני חייב להגיד לך משהו על אבו פאני, אני בתחילת העונה שעברה, לא חשבתי שהוא כזה טלנט, אני חושב שאם הוא יעזוב את מכבי חיפה, זאת תהיה עבדה קשה, הוא באמת השווה ערך לאלי מוחמד, ושניהם באמצע, זה הרבה יותר חזק מכל דבר אחר שיכול להיות למכבי חיפה, צריך לשקול פעמיים, אם לא לעשות מאמץ גדול אפילו לשדרג אותו, ולהשאיר לו את ה... ולהשאיר אותו במכבי חיפה, לפחות עוד עונה אחת.
צריך להגיד גם את האמת שכרגע אין הצעה על מוחמד אבו פאני. כרגע הצעה אותנו...
אבל אתה יודע, זה פתאום מחנה אימונים, הם משחקים נגד שתי קבוצות בחירות בויטסה, ועוד איזה קבוצה, נדמה לי, הם משחקים בהולנד, וזה...
אין ספק, אין ספק שיכול להגיע, וזה צריך להגיע להזכיר גם, שדודו דהן הסוכן שלו מחפש כל הזמן, ובשיחות כל הזמן, אבל זה השחקן היחידי שמכבי חיפה אומרת, שאם יקבל הצעה כנראה ששוחרר.
מה עם חזיזה?
חזיזה, לפחות עם מה שאני דיברתי ביממה האחרונה, במכבי חיפה אין כוונה לשחרר אותו.
ושני הזרים, פיירו וקורנו, מצטרפים למחנה והכל סגור איתם, אני מבין.
כן, כן, פיירו וקורנו חתמו, שניהם מצטרפים, כמובן גם המגן השוודי שכבר נמצא פה כבר כמה זמן מצטרף. מי שלא יהיה במחנה, קיווה מאוד להיות במחנה, אבל בסופו של דבר לא מצליח לחזור ב-100% בן סער, והוא יוצא בעצם למכון שיקום מיוחד בלונדון, אז גם החזרה שלו תתעכב, וזה יותר משמעותי מבחינתו, כי בן סער קיווה כבר בשלב הזה להיות קשיר, ואז או באמת לקבל אולי איזו הזדמנות שלנו כאן חיפה, או לצאת לקבוצה אחרת, כרגע זה קצת יתעכב.
תראה, למכבי חיפה יש, נדמה לי, 5 בלמים, אם אני זוכר נכון, גם פלניץ', גם גולדברג, גם אופרי ארד, גם רמי גרשון, וגם דן.
וגם אורי דן, כן.
וכן, אז בסוף, אתה יודע, ויכול להיות שהשוודי יכול גם לשחק כבלם. אז בסוף, יש פה איזה פלונטר, שם לא מתכוונים, הרי רוצים להביא בלם, נכון?
שם זה ידולל ברגע שאורי דן קיבל את המסר שהוא יכול לצאת להשאלה, והסמכו שיצא להשאלה. להבנתי כרגע הוא רוצה מאוד להישאר ולהילחם על המקום שלו. יש סיכוי טוב שהוא יעזוב. לגבי אופרי ארד, אם יגיע עוד בלם, ואני לא אומר את זה עכשיו מידיעה, אבל מהיכרותי, אני מאמין שאם יגיע עוד בלם בכיר, אז כן, אז אופרי ארד יבקש לעזוב. כרגע זה לא על הפרק, כי מכבי חיפה מחפשת בלם זר, ובלם זר יכול להגיע רק אם מכבי חיפה מצליחה בהליך האזרוח של עלי מוחמד, וכרגע זה עדיין לא נראה שזה הולך לשם.
כן, טוב, בסדר, על הפועל חיפה נדבר מחר. המון תודה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הסיטקום היומי, באמת, אתה יודע, מה שנקרא, התנחתה קומית. בית"ר ירושלים של המוצר, הליגה של המוצר. אתה מבין, יש הרבה במוצר. מה קורה שם? אתה יודע, ממשיכים, מה שנקרא, לרמות, לקוות, עמותות, עניינים. עשו מאיתנו לוחות מודעות, נכנסו לתודעה, כל מיני טיפוסים שהבטיחו. אתה יודע, הכסף מגיע, לא מגיע, למה לא יגיע, כן מגיע, עשינו שותפויות, חוזים. מה נגמר עכשיו? מחר מחליטים, מה קורה?
האמת, אירון, הזכרתי היום מה שאתה תמיד אומר, הבעיה היא מה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא יודעים, כי היום כלכלית ביתר לא יכולה כרגע להישאר בליגת העל, מבחינת הבקרה, אין לה...
אבל ימצאו משהו לרמות, לא? הרי בסך הכל יעשו, יגידו ביתר עכשיו לקראת הבחירות, חוזרים, הימין שלנו וכאלה וכל הדברים, חייבים לעזור. גם אם יש להם, אתה יודע, גם אם יש להם מיליון שקל לבזבוזים חודש, יקבלו איזה אשראי, לא?
כן, תראה, ממה שאני מבין, הבקרה יותר חשוב לנושא של חובות לפיפה, כמו עם קונטה ששילמו, חובות לשחקנים, היא פחות מעניין אותה ספקים, כל מיני התחייבויות מסביב לסוכנים, יותר מעניין אותה
באמת. בטח, מה זה בשביל?
אבל אני לא מבין.
מה שנקרא, אפשר לרמות את זה, קצת ספקים זה כלום, מה זה ספקים? ספק אפשר לרמות, זה מוצר טוב, זה עובד יפה עם המוצר, אתה יודע? זה טוב.
נגיד מרקו ינקוביץ' שנפסק 300 אלף יורו, ביתר הגישה עירור בקס, עד שאין החלטה סופית, אז זה מה
ש... אני רוצה אבל לשאול אותך משהו, אופיר, עזוב, אתה יודע, להיכנס לרזולוציות האלו, אני רוצה לשאול אותך משהו ברמה העקרונית, עזוב, בסדר, אבל איך אמר קופמן לפני שדקה, כל יום אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וכל יום אנחנו חוזרים על אותו דבר, ואפילו למאזינים כבר נמאס לשמוע על ביתר ירושלים ועל הסדר הזאת.
רגע, אופיר, תבין, זה מה שנקרא שורה משיר, עוד לא רימינו די.
אוקיי, תן לי שנייה. בסוף אני רוצה לשאול אותך ברמה העקרונית. עכשיו, יוצא תודה שביתר ירושלים החתימה את אור זהבי, אוקיי? לשנה עם אופציה, לא יודע. מי מחתים שם? אתה יכול להסביר לי? מי מחתים?
מי מחתים? מי שמחתימים זה באישור. יונגר ומחתים עוני ברוש.
אז מחתימים, אז יש פעילות, סתיו נחמני ממכבי חיפה מגיע, הוא חותם, זה יש קבוצה, יש איזו אישות שנקראת ביתר ירושלים? לא הבנתי, אתם מדברים שהיא יורדת ליגה.
יש אימונים, יש אימונים, יש סגל, מצטרפים שחקנים חדשים שמתאמנים.
אז מה, אז איפה יורדת ליגה?
תסביר לי רגע, אופיר, אני
חיה, אתה אומר שהיא חיה.
רגע.
לא, לא, אני רוצה להסביר משהו. רגע, רון, רון, בוא נעצור רגע.
אבל תקשיב.
היה בהתחלה דדליין עד 30 ליוני.
אבל תסביר לי דבר אחר, עזוב אותי מדדליין. תקשיב, אתה מדבר פה עם רמאים. אני לא מאמין למילה שלהם, אתה לא מבין? לא מאמין, אני רק אומר דבר אחד. מתאמנים, רואים אותם מתאמנים, אנחנו מדברים על קבוצה של המוצר, על מקצוענים בכאילו. זאת אומרת, שהם צריכים לקבל שכר בעשרת הימים הבאים של החודש הבא. כאילו, אנחנו התחילו ביוני להתאמן, נכון? אתה התחילו? אה?
לא, אלה שמתחילים לקבל מאוגוסט, אני חושב.
באוגוסט. אז בעשרה באוגוסט.
מקבלים את יולי.
צריך לקבל שכר יולי. האם יש בבקרה כסף לשלם את שכר יולי, היה והעסק קורס?
לא, אני שוב אומר, לא יהיה בבקרה, גם אם
ביתר
תעבור.
אז מי
מחתים?
אז תסביר לי מי ישלם עכשיו לכל השחקנים, אלה שחתמו ומתאמנים.
אני אגיד לך מה שאני אגיד לך בוודאות, אם ביתר עוברת בקרה, היא לא תוכל לעמוד בתשלום מזכורות השנה, יהיו בלטמים ויהיו בוררויות, אתם יצטרכו לשלם תוך 30 יום.
אבל אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי, הדבר מאוד פשוט, עזוב מה יש כרגע חובות, עזוב.
לא, אני אומר, לא יסתדר,
אבל כרגע שחקן, כרגע עובד מאמן ועובדים שחקנים. חוקי עבודה בישראל קובעים שאתה יכול לשלם בתשעת הימים הראשונים של החודש, אוקיי? מי יביא את הכסף הזה? הבקרה? מי יביא?
שוב, כרגע ביתר חייב תקציב הכנסות, אין לה ברירה.
אבל אין לה הכנסות, כי אין לה קבוצה.
אני אגיד לך יותר מזה, ברגע שאין גם כסף בצד, כמו שאמרת, הבקרה, אז הכסף הזה גם...
אבל תגיד לי רגע, אופיר...
הקצרות לא נכנסים חודש בחודשו,
אופיר...
היא חודשים ללא מזכורת.
אופיר, אבל אנחנו חודש ימים מדברים על אותו דבר, בוא תן לי להגיד,
אבל למה אתה מדבר על זה, יוני? כי אין דדליין.
יונגר, יונגר שהחתים את אור זהבי עכשיו, אתה אומר שזה יונגר איך קוראים לו? החתימו את אור זהבי. מי ישלם לאור זהבי בעשרה באוגוסט המזכורת?
אם ביתר תעבור בקרה, קודם כל.
אם היא לא תעבור, החתימו אותו. הוא לא
החתימה לא מותנית.
אז מדוע הרשות, מדוע הבקרה לא מודיעה, כבר עלם בעדה, כל מי שחותם, איך אומרים את זה, על קרן הצבי?
כן, צריך להגיד את זה, נכון?
למה אין איזה גורם במוצר?
תחתמו מה שאתם רוצים.
למה אין איזה גורם במוצר? תאבים, בדרקראי, התאחדות, מנהלת, רשות, שמזהיר את האנשים. רגע, אתה לא עונה לי.
כולה
יכול מסכן, הוא לא יודע, בקטע הזה אף אחד לא יודע.
אבל אם אף אחד לא יודע...
אבל אם אף אחד... תקשיב. למען חוגג ולא למען השחקנים.
אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה. למה אין בדרקראי, בשלושת ארבעת הגופים, כל אלה, אתה מבין? שהם חסויים מהציבור, הם עובדים כמו באיזה, כמו בשבק ובמוסד. למה אף אחד לא מודיע למאמן, לשחקנים, למנהל קבוצה, כל אלה שצריכים לקבל שכר, אוקיי? שהם לא עושים את זה כעובדי אלילים למען השם. הם חיים מזה.
אני מכיר אותך.
מי? למה לא מודיעים להם? אסור לכם
לחתום. אבל למה אנחנו בכלל נמצאים בנקודה הזאת בחודש וחצי האחרון, רון? כי לא עשו את העבודה שלהם. אנחנו בנקודה הזאת, כי לא עשו... רגע, אני מושים אחורה. לא רק, אתה מדבר את יסכם שחתמו עכשיו. מה גרצ'קין שממשו את האופציה עליו ראינו איך הוא השתולל? כי הוא יודע שאין ערך, הוא כרגע תקוע בביתר, יכולים להודיע לו עוד חודשיים שהחוזה לא תקף, וזהו.
כן, אבל למה, אומר לך, תשמע, אם קופמן לא מסכים כמעט על כלום, אבל פעם הוא ממש צודק. אומר לך קופמן, ואני גם מצטרף אליו, למה הבקרה, זהו גורב, לא מודיע שחתימה של אור זהבי, או חתימה של כל שחקן אחר.
סתיו נחמני, אנשים שיש להם חוזים במקומות אחרים.
בדיוק, היא לא תקפה כל עוד המועדון לא עובר לבקרה, שיקחו את זה בחשבון, אור זהבי יכול לאבד את המומנטום.
אם הם רוצים לבוא לחו"ל.
אז יש לי משהו להגיד לכם. גם אלה שחתומים משנה שעברה לא עברו בקרה עדיין. לא רק
זה, אבל הם חתומים כבר. אלה כבר בהתחייבויות, אלה מה שנקרא בהתחייבויות. כרגע נוצרות
התחייבויות... לא, בהתחייבויות הם עוברים בקרה.
אתה לא מבין, אתה לא מבין מה אני שואל, אתה לא יורד לסוף דעתי.
אני יורד לסוף דעתי.
אלה שקיימים,
הם כבר בברוך.
זה מה שנקרא חוב, קו נטוי התחייבות. כרגע באים חדשים.
חדשים, נכון, זה
העניין. אני אסביר לכם, בתקציב שבטר מנסה להעביר במינימום, שכר שחקנים 8.5 מיליון שקל. איתמר ניצן היה כלול בזה, איתמר ניצן הלך, כל אלה שחתמו עד עכשיו במזכורת של איתמר ניצן.
יפה, עכשיו שאלה. האם במסגרת הזאת, מה שנקרא בדרקראי, כאילו המוצר, הרשות של הפרטיה וההתאחדות חברו יחד כדי להחליט, אנחנו לא שמים זין על אף אחד, אנחנו נחליט למי מחזירים כסף וחמה. האם זה מה, זו ההחלטה?
לא.
אז איך, אם הם אמרו שליש, אני רק מצטט אותם, במסגרת הרמאות של הדרקראי, אמרו שליש מההכנסות של ביתר.
תקשיב, כבר אני כבר אמרתי לך את זה, אמרתי לך,
שחקנים
קודם,
שחקנים
סרט עובדים.
אה,
תאמין לי, זה כמו המערכון של הגשה שאני מרגיש, אנחנו שואלים אותם שאלות, והם עונים עונם תשובות.
יוני, בוא נגיד שסוכנים, סוכני שחקנים וספקים יצטרכו
לחכות
הרבה זמן.
כן.
תגיד, מתי...
אבל סוכני שחקנים חדשים נוספים לקטע, כן? כי הם מחתימים.
תשמע, זה לא, תקשיב, זה לא הגיוני. לא נורמלי מה שקורה כאן, מבחינת לא נורמלי. גם במיוחד שאין בעלים, שכן הוא היה רוצה לשים כסף, כבר לא יוכל.
אגב, יש כבר אנשים, שבאמת, מה שנקרא נושים, כן? שאם באמת הבקרה מאשרת, מתכוננים להגיש תלונה במשטרה נגד הדרקראי, כאילו המוצר, הרשות, ההתאחדות, ותביעות אזרחיות וייצוגיות וכל הדברים האלה.
תלונה על מה?
כדי,
מה,
רגע,
זה
כדי,
לא, פלילי?
לא. תביעות אזרחיות, עד שזה יתברר זה שנתיים.
כל, תביעות אזרחיות זה משהו לא משנה, אחר, אבל לא משנה, תלונה במשטרה
כל,
על מה?
קודם כל שיהיה מה שתקרא תלונה במשטרה, ואחרי זה ייצוגית לקבל לפחות את כל המידע. אין בינתיים מידע, אף אחד לא אומר. הם מחליטים, יושבים מחליטים באיזה, עם איזה קניפל, בחושך, לאור הנר.
אתה יודע, לא כל אחד יכול להגיש תלונה במשטרה על מה שבא לו.
סליחה?
יוני, אתה
שומע,
בוא תעשה את זה.
יוני, לא ראיתי אף אחד מכל בעלי החוב שעשה רעש אמיתי. לא רק לקחת
את זה לפירות. הלו, חלק מבעלי החוב...
בסוף כולם מחכים.
הלו, זה הקבוצה של המדינה, ביתר ירושלים, אנשים פוחדים.
בקבוצה של המדינה יש חלק מבעלי החוב שהם יקבלו את הכסף ראשונים. הבנת אותי? ללא שום פנייה לשום גוף, איך זה?
נכון, נו,
פחות דיבורים, בוא. כן? עזוב אותך משטויות.
אז מה,
זה
תעודת עניות שיש כאלה.
זה המוצר? מה לעשות?
זה המוצר. לא, המוצר לא בהכרח יודע מזה, שגורמים כאלה ואחרים העבירו כסף.
אם המוצר לא יודע, אז הוא כן יודע שהוא לא יכול לנהל, כי הוא לא יודע. ברגע שאתה מנהל,
שמה?
להבין קבוצות שמקבלות הקצוות בעצמם.
תגיד, מה הקשר בכלל? אם יש מעילה בבנק לאומי, מנכ״ל בנק לאומי צריך לפרוש?
בנק לאומי אבל, בנק לאומי מפוקח על ידי המפקח של הבנקים, נכון?
אז אם יש שם מעילה, המפקח על הבנקים צריך לפרוש?
רגע, אבל, פה מקבלים הקצוות, אתה יודע מה הציבור, מעירייה, מהתאחדות,
גם בנק לאומי, כספי ציבור, כל המניות שלו מוחזקות על ידי הציבור.
יש מפקח, אם המפקח מועל בתפקידו, אתה מבין, הרי היה את הבנק למסחר, נכון? אם המפקח מועל בתפקידו, אתה מבין, הכל טוב יפה. פה אני מצפה, פה בסך הכל, תמיד גם לוקחים כסף על בקרה, אתה יודע, הרי סיגלית לא עובדת חינם, אף בקרה לא עובדה בחינם. כל חודש משלמים, גם ליגה...
תגיד, אתה לא רוצה לדבר קצת על הפועל תל אביב? חפרת לי כבר.
לא, אבל תראה, הפועל תל אביב בינתיים זה דבר קיים. דבר קיים, בועט, וכאלה. ביתר ירושלים זה גופה. אתה הבין ש...
אתה רוצה להתעלל בה. זאת, מצינו, כל יום אתה מדבר ביתר ירושלים.
לא, יוני, לא. זה גופה שלא מודיעים על מה שנקרא time of death, אלא מודיעים, אתה יודע, אומרים, זה מוות קליני. אפשר להחיות. אני שואל עד מתי.
אגב, רוני, יוני, רון לא מודה, אבל הוא פורח בנושאים האלה.
ברור. גופה לא גופה, מוות מוחי, הוא כל יום נותן על זה איזה ספיץ של 20 דקות.
אתה רואה איך הוא פורח, הוא מדבר על זה.
הלו, מה קרה לך? זה מראה את המוצר, ואני אומר עוד פעם.
אם לא היית את המחדל הזה, אז מה היה קורה לנו?
אז אני אומר לך, אני במקום נותן החסות שלהם, בא ואומר, רבותיי, לא נותן יותר, תתברו אותי.
מכבי חיפה מתנהלת טוב, מכבי תל אביב מתנהלת טוב, באר שבע מתנהלת טוב, הקבוצות הגדולות מתנהלות טוב, ושבית ירושלים מתעלל בה, יאללה, קופמן, קדימה, בוא נתעלל.
אז בוא תקרא לזה, אתה מבין, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע,
מכבי פתח תקווה, בליגה שנייה,
לפני
מתנהלת טוב, כולם מועדונים, הפועל חדרה מתנהלת טוב.
אז תקרא לזה, תקרא לזה מה שנקרא העיריות,
90% מהמוצר שאתה לועג לו כל הזמן מתנהל כשורה.
90% מתנהל כשורה?
כן.
כן? כמה בוררויות יש לפועל תל אביב?
רחוק, יוני.
כמה בוררויות יש לפועל תל אביב?
בוררויות יש בכל מקום עבודה, מה לעשות? יש חילוקי דעות בין המעביד בין המועסק למעסיק. תמיד, עזוב, יש, כן?
רגע, רגע.
משפטים.
וזה מתנהל, עכשיו יש לך, נגיד, התנהלות סתם, אני אומר, בעירייה. אתה מבין, בוררים את זה בעירייה או בבית הדין?
בבית הדין.
בבית הדין. למה פה אין בדין? למה המוצר? סיכם שעושים את זה במוצר?
יש, כן. בית המשפט ובית הדין לא מתערב בהחלטות של עמותות. עד שזה חורג ועובר את החוק. זה הכל.
טוב, בוא נתקדם. תן לי בהפועל רק, הכל אני רואה קונים, אבל האוהדים לא מפסוקים.
מה עם הילד?
האוהדים עדיין רוצים, מה שנקרא, להדיח את הבעלים.
כן, לא, לא, אי אפשר להגיד שכולם, כמו לאמון שיחה, הרבה אוהדים באו לתמוך. אתה יודע, יש בהפועל תל אביב קומץ של אוהדים שאם חלק מקלל, חלק פתאום נופלים על עידן ורד, חלק נופלים על אדי גוטליב ביציאה ומקללים אותו. וראיתי היום ברשתות המון הודעות תמיכה שהוא קיבל. אז לא, לא כל 10-20 אוהדים צריך לתת להם את הבמה הזאת, אבל בסוף הפועל תל אביב מנסה לסגור רכש, מנסים למצוא מתווה עם הקבוצה של סלובן ברטיסלאבה, אלן רושבולט, הוא חתום, הוא סליחה, סיכם לעונה. על הליך ראינו היום, חתם לשנתיים, מטרה של הפועל תל אביב לטרף עוד בלם, עוד שחקן כנף, ולראות מה יקרה עם דורון לייבנר, שאם הוא עם אחרי, צריך פה מגן שמאלי. אבל בסך הכל, קיץ טוב בהפועל תל אביב.
לא, קבוצה...
אם יעשו כסף, בטח, אם יביאו כסף לקבוצה, זה על הכיפק, אם ימכרו שחקנים.
וגם יש שחקנים טובים, ללא קשר.
הם הרוויחו משחקנים שעברו ונמכרו 8 מיליון שקל מהרגע שפרלי רוס עזב.
כן.
אז הם הצליחו לאזן את התקציב לעונה הקרובה.
כן, השאלה עוד פעם, אני אומר, אם ימכרו את ליינר זה כבר סכום רציני.
זה לא סכום שהשקע ברכש השנה כמובן, זה סכום שהתחלק לשנים הבאות.
בסדר, לא יפה, אם אין
לך מה לקנות.
מתישהו תהיה בשורה מהקאס, רון.
אבל זה לאבד נכס. זה לאבד נכס, השחקן הזה זה חתיכת נכס.
אנחנו צריכים להתקדם.
נכון, אבל ככה פועל תל אביב כרגע, היום ללא הזרמת כסף מבעלים, יכולה להתקיים, גם שהיד יחלים קר, שחקן בית, נכס. אבל לא הייתה לה פועל תל אביב ברירה.
יפה.
כן, הכלכלית.
על הכיף, הכופיר, תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם גל קרפל, הוא רכז התוכנית בועטים את האלימות והגזענות במגרשים. שלום לך, ערב טוב.
יאללה, ערב טוב.
אז 21-22 הסתיימה. זה מבית התוכנית בועטים את הגזענות ואלימות מהמגרשים. היא מבית הקרן החדשה לישראל, פרסמתם את הדוח שלה. העוסק במקרה גזענות ואלימות במגרשים בעונה החולפת, מכבי תל אביב מובילה בראש עם 26 העמדות לדין בגין כל הדברים, כל הסלט מה שנקרא, כולל המטבלים והרטבים, גזענות, כל הדברים, פריצות, מגרש, כל זה.
כן, יש לנו בעצם נושא שיש לנו גזענות, יש אלימות והתפרעויות אוהדים, יש הומופוביה, יש קריאות שירי שואה, כל קבוצה עם המחלות שלנו.
אני מזכיר לך שמכבי תל אביב טענה שהומו זה לא כללה. אגב, אני מסכים איתם, אני חושב שגם ההומים מסכימים איתם. כן.
כן, אם להתייחס לנקודה הזו, אני חושב שזה עניין של קונטקסט. זאת אומרת, אם אתה רוצה להעליב את דני עמוס, שעושה דברים נהדרים למען המערכת.
יש לי הרבה אהבה, יש לי הרבה אהבה לדני עמוס, כולל הקטע שהוא פעיל למען הקהילה, ובאמת הרבה שנים כבר. אבל אני חושב באמת שאם הוא היה שואל את אחיו, אחיו לא היה נפגע. זאת אומרת, היום השתנתה האווירה.
אני חושב שגם אם היית שואל את סלים תואמה, אז הוא לא נעלב מזה שקוראים לו מחבל.
כן, אבל חברים, אל תתממו, אל תתממו.
העניין הזה של ההיעלבות היא לא חשובה.
נכון, אבל ששרים 10,000 איש שירים הומופובים, זה לא קשור לכללה או לא לכללה.
מה,
זה לא נעים, זה הכל.
וששרים 50,000 איש השופט בן זונה, הוא נהנה.
לא, הוא לא נהנה, אבל זה אתה יודע, עוד משהו שהתקבע.
אני לא יודע, אם ישאלו את אמא שלו, היא לא תחשוב שזה התקבע.
לא, זה משהו שהתקבע, זה לא משהו, אתה יודע, זה סוג של איזה
קלישאה
שבאוויר.
מי זה קיבל?
הדורות, הדורות למיניהם קיבור.
אז כמה דברים אני אגיד. דבר ראשון, זה לא התקבע כמו שאתה חושב. זאת אומרת, אני ביציעים הרבה שנים, ויש לנו משקיפים כמובן, השיר, הקריאה הומו, היא לא כל כך תדירה, על ידי קהל.
לא, הוא דיבר על שופט בן זונה, על זה הוא דיבר. אני לא דיברתי על הקריאות ההומופוביות.
אני מדבר עליו, אוקיי, השופט בן זונה אני לא מדבר עליו, הוא בכלל...
אבל בוא נדבר על מה שנקרא על גזענות נטו, יהודים, ערבים, שחקנים שחומי אור, כל הדברים האלה, זה גזענות נטו. זה לא באים פה עם דברים, כן הומו, לא הומו.
נכון.
אתה יודע, פה באים מה שנקרא ומתכוונים לכל דבר.
כן, אז דווקא תראה, בנושא הזה של גזענות, יש שינויים עם השנים, והאמת היא שלפני הפגרה של הקורונה, נקרא לזה, הייתה מגמה של ירידה למשך כמה שנים, דווקא מגמה חיובית, בעיקר בבית ירושלים, גם מכבי תל אביב, ועכשיו עוד פעם יש איזה סוג של עלייה, בעיקר במכבי תל אביב. גם צריך להודות בהוגנות, שאנחנו רואים לאורך השנים, כשיש אירועים ביטחוניים, פיגועים, אז בסמוך עליהם יש יותר קריאות גזעניות, זה לא מצדיק את זה, אבל חשוב גם להסביר.
זה לא קשור אבל לכדורגל, תדע לך.
נכון, ודאי.
זה לא קשור, הגזענות הזו סמוך לפיגועים ולאירועים קשים ולמבצעים שעושה צהל, לא קשור, בכדורגל זה פשוט ריכוז, ריכוז של אנשים, ואנחנו מקבלים, נותנים לזה חשיפה, זה הכל.
כן, אבל יוני, גם קריאות נגיד נגד שחקנים שחורים ברוסיה. שחקן שחור ברוסיה סופג לאורך כל המשחק נעמות וכללות גזעניות, זה לא קשור לכדורגל. זה לא אומר שלא צריך למגר את זה. זאת אומרת, הרעיון אומר שדברים...
השאלה אבל מה עושים עם זה?
שבמגרש הכדורגל יש כללים אחרים מאשר בחוץ. חופש הביטוי לא חל באותה צורה, גם החוק מגיב את זה. בארץ ובעולם.
במגרשים זה חופש הביזוי, לא חופש הביטוי, אף אחד לא חושב אחרת. רק מה עושים? טוב, הקרן החדשה באמת מממנת, ויש מחקרים והכל, וזה יופי.
אתה יודע, הפרויקט הזה פועל 25 שנה, ומאז היו שינויים אדירים.
אז זהו, מה עושים? מה עכשיו יש סחורה? מה עושים עם זה?
זהו, אז דווקא אני רוצה לדבר אתכם בדיוק על מה עושים הזה, כי קרה משהו ביום חמישי האחרון, עבר תיקון לחוק האלימות בספורט, שבדיוק בא כדי לטפל. אגב, לגזענות הוא לא...
אתה יודע שבחוק הישן, לפני התיקונים וכאלה, כשאתה מגיע למגרשים, אתה רואה שלט, יורד לך הדשא, מסתכן בשנת מאסר בפועל. בשנת מאסר בפועל. כמה נשפטו לשנת מאסר בפועל מאז שהחוק הזה קיים?
כן,
בוא נשאל אחרת, כמה עמדו לדין?
נכון, אתה צודק, מעטים מאוד מאוד מאוד. הרבה אגב נתפסו על ידי השוטרים שרחיקו אותם, אבל השוטרים הבינו שאין להם מה לעשות עם האנשים האלה. אף שופט לא יתובע.
חוץ מזה, זה נרד יותר להרתיע, ולא בהכרח לשלוח מישהו למעשה שנה, בגלל שהוא פרץ למגרש כדורגל. בוא, עם כל הכבוד, גם בהארצות שהכדורגל הוא סוג של פולחן ותרבות, לא שולחים לשנת מאסר מישהו שיתפרץ למגרש. כן, לא שמעתי.
אתה לא שמעת, אבל זה קרה, אחד נשלח לשנתיים, כי הוא גם נגח באוהד או שחקן, אני לא זוכר.
זה משהו אחר, הוא תקף אותו, זה תקיפה כבר.
פה שתקפו שחקן, שלחו אותו לעשרה חודשים ברוטו, תאמין, אחרי שליש הוא שוחרר, אתה יודע.
בסדר, מה לעשות?
אתה יודע מה לעשות,
נכון?
אנשים משחררים אחרי שלוש שנים.
כן, אבל חבר'ה, זה הקטע, אחרי שהוא יצא מהמעצר, הוא חזר למגרש. הוא חזר ליציע, כבעל איש כבוד ביציע. ואולי זה בדיוק חלק מהבעיה. באנגליה, אוהד שהיה נכנס ורב עם, לא יודע, סקיב מקרנמן בשנות 91, לא היה רואה מגרש כדורגל עד היום, אולי בליגה רביעית.
גל, נחכה.
זה הבדל גדול. אבל העניין, רון, חשוב לי להעביר, יש איזו נקודה שחשובה לי לגבי החוק. החוק בא מאוד לטפל ולהרתיע על מקרים של אלימות והתפרויות אוהדים. והדבר, הכותרת של הדוח השנה זה שזה אובדן שליטה מוחלט, בנושא זריקות חפצים למגרש,
התפרצות
למגרש, הדברים האלה.
עזוב, גל, לא יקרה כלום, עזוב, החוק הזה סתם העבירו אותו, אנחנו לא מתייחס אליו. אבל אנחנו נדבר בהם
של... אבל רון, השוטרים יכולים לתת באופן...
יכולים, אבל אם הוא יכתוב לו דוח, תיפול לו חמגשית מהיד.
לא, גם השאלה אם הם יעצרו את האנשים הנכונים, וזה בדיוק הנקודה עם המשפט האחרון.
תכניסו לחוק תיקון שצריך לשפר את הקטע של... אם זה אורז אדום, או איך זה נקרא, לא אדשים, פתיתים, על הכיף, בסדר?
רגע, לא.
לא, אני חייב לרוץ.
שוטרים לא צריכים להיכנס ליציע כדי לעצור אוהדים.
כן, ברור, רגע. האוהדים יבואו ויסגירו את עצמם.
אני אומר ברצינות, הם צריכים לעצור אותם, לבוא אליהם הביתה, לעצור אותם.
נכון, כן. לבוא אליהם הביתה ולהביא להם גם כן חמגשית, כי אולי הם לא אכלו.
לא חמגשית, לתת להם צו הרחקה מהמגרש.
צו הרחקה, ובטח, ואתה צו מי יחוף.
אני לא מבין למה אתם רואים.
גל, בשנת 2021, 22, לא הצליחו לאכוף שלושה צווים, עזוב אותך, מתוך 247. עזוב, זה רמאות!
אוקיי, אז זה שאתה אומר...
זה רמאות של אחיזת עיניים!
בסדר, אז בוא ננסה להפעיל לחץ.
לא, אין לחץ, אין לחץ.
בשנה הבאה, רון, אנחנו נראה מקום ביציע.
צריך לגרש מפה את כולם, לעשות סלקציה, והכל חדש.
בסדר, אבל
שנה הבאה... דדיניס ואתן, עזוב אותך.
נכון, אבל אני לא רוצה שנראה מכות ביציע מהמחזור
הראשון. ברור שלא תראה. לא תראה, לא תראה מכות.
לא, לא תראה מכות, תראה רצח.
לא תראה, לא תראה מכות. כן, יש קרה אבל. גל, המון תודה. גל, המון תודה. משה סיני, הסקאוט ועוזר המאמן, ועוזר, לא עוזר המאמן, אחד מהעוזרים של ילך חוס בנבחרות הצעירות של ישראל. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נרדמת כפרה?
תשמע, אני קודם כל, אני צוחק לבד ממה שאני שומע שאתה אומר.
לא, גם לא עוזר, מה, הוא בצוות המקצועי, מה זה, מה שאתה אותו עוזר? לא הבנתי.
אמרתי, הוא עוזר של ילך חוס ביחד עם בוני.
הוא לא עוזר, הוא ביחד איתו.
אוי, אלוהים אדירים, יוני, אתה הורס אותי, טוב.
עוזר להם, עוזר להם.
עוזר, עוזר להם, עוזר להם. משה, מסע באמת קסום. אני אומר לך, זה אי אפשר בכלל לתאר את זה. כל מיני שנדבר, אתה יודע, אנחנו סתם, אנחנו נפגע בקטע הקסום הזה, שאנחנו צריכים למצוא אותו להרבה שנים, כולנו בערך באותו גיל. השאלה לאן הולכים מכאן, יש לנו באמת את ה... במרצין, בני, נכון? את המונדיאליטו?
זה באמת? לא, במאי.
במה יוניס, כאילו סוף העונה, סוף העונה הבאה, השאלה, אתה יודע באמת, אם השחקנים בנבחרת הזו יצליחו לשחק בליגת על לפחות, או באמת ימחרו, יושלו לקבוצות אחרות, מה אתם יודעים?
קודם כל, אני לא יודע מי ימשיך, מי לא ימשיך, אני לא מתעסק בעניינים, ואז התחלתם בדברים שלכם, אם אני עוזר או לא עוזר, אני חושב שהשלישייה, שבראשם עומד ילך חוס, ובוני גינסבורג, ואני, ואפשר להוסיף את יוסי בניון בנבחרת הבוגרת, באלון חזן, ואופיר מה שעשה עכשיו, יצבת מאוד גדול שעושה, ובוני, אני יכול להגיד לכם שכבר מחר בבוקר, בלי שום קשר להצלחה של אנדר 19, אנחנו יושבים בשיחת זום עם ילך, כי הוא בחול, בגלל שאימו נפצעה, אז הוא נסע לשם, אנחנו עושים עם גיא לוזון, בונים את מה שיהיה בספטמבר, ואני אומר לך בקרות, אנחנו בכלל, תודה, אני בכל אופן, שכחתי מהעניין הזה מה שקרה, זה דבר אדיר וגדול, אבל מי שרוצה להתעסק בעשייה, ולהמשיך הלאה, ולעשות את הדברים בצורה טובה, ולא רק בנבחרת של אנדר 19, צריך להמשיך, לדעת מה לעשות, איך לעשות, מה שעשינו בכל
המערכת. כן, אבל השאלה היא, משה, הרי יצרו פה החבר'ה האלה, בהגעה לגמר היורו, וכמעט עוד רגע, אלופי אירופה, איזושהי רמת ציפייה למונדיאליטו. עכשיו, את אותם בחורים רשאים לשחק במונדיאליטו, נכון? נכון. והשאלה ששאל קוף היא הכי נכונה. איך משמרים את הסגל הזה, את השחקנים האלו, שישחקו ברמות הכי גבוהות מצד אחד, מצד שני שלא יעזבו למשל את הארץ?
תשמע, קודם כל הם לא יכולים לעזוב את הארץ, הם צריכים להתגייס לצבא. ובוא נתחיל עם הנקודה
הצבא הזאת. זה החלק, הצבא זה החלק, יש כבר תקדימים, יש טניסאים, שחיינים, לא, כדוגלנים.
בסדר, אבל כמה כאלה יהיו, לא ייצאו עשרה.
בסדר, אז אני אומר, מי שיצטרך יקבל.
איך משמרים את הנבחרת הזאת? מה אומר, אתם עושים?
מה שעשינו עשרה חודשים, תוכניות אימונים, משחקי הכנה, לעקוב אחרי בקבוצות, לשבת עם המנהלי מחלקות, לשבת עם המאמנים, לעקוב אחרי בצורה הכי יסודית שיכולה לעלות, ולדעת שיש, הסגל הזה הוא 20, אבל אני חושב שגם ארצ'ל מהפועל תל אביב, וגם סניור שהם חלק מהסגל, יש עוד מספר שחקנים שצריכים לדעת לעקוב אחרי, ולדעת לשמר את זה, ולדעת לעבוד איתם בצורה נכונה. אני יכול לומר לך שגם, אם אני לא טועה, בין 4 ל-5 היו בנבחרת האולימפית, שחקנים שמסומנים, אנחנו עובדים ועושים, והעניין הזה של השחקנים האלה, אני אמרתי כל הזמן, צריך להגיד תודה להורים שלהם, על החינוך שלהם, על הגישה שלהם, וזה לא פשוט, יוני, גם אתה הייתי בהרבה מסעות, יש הרבה בעיות בעוד בייחוד, שזה 14-15 יום, יחד, יום-יום, וידאו, ואימונים, ושיחות אישיות, זה לא היה פעם אחת, אבל רק משמעת.
משה, בוא דבר איתך, כל הדברים האלה דיברנו, אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על קטע מאוד חשוב, וזה האמצעים. לא נתחיל עכשיו לשפוך את כל ה... קטע כמה המדינה פשוט מזלזלת עד מתעלמת מכל הדרישות.
אני חושב שהיא לא מודעת, רון. אני חושב שהיא לא מודעת.
אם היא לא מודעת ב-74 שנה, אז כנראה שמדובר כאן בפיגור. בפיגור עמוק, אבל. אתה יודע, ממש.
בסדר, אני חושב, יש פה דברים...
כי בוא נאמר שאם כלב, בוא נאמר שאם כלב היה מנהל את הקטע, הוא כבר היה מזהה שיש בעיה. אבל בכל מקרה, אין לכם אפילו GPS לנבחרת הנוער, מדובר כאן באמת בכמה עשרות אלפי שקלים, לצייד את כולם, כולל, אתה יודע, כולל את כל הנבחרות. לא מדובר כאן על רכישה של חללית. איך באמת בישראל 2022, ששחקנים מתאמנים במועדונים, גם בנוער, גם בבוגרים, שיש להם את האלמנט הזה, הבסיסי הזה, איך אין את זה אצלנו? אתה יכול להסביר לי?
תראה, אני יכול לקרוא כל להסביר לך בפשטות הכי גדולה. ווילי היה פה 4 שנים, והכין תוכנית, אבל התוכנית לא באה לידי יישום, אני לא יודע למה. 2, הוא בטח ידע שצריך GPS'ים, אבל זה רק הערת ביניים. אנחנו... שהגענו, בדקנו וראינו אין את הדברים האלה, למען לעשות את הדברים האלה צריך תקציבים, ותקציבים זה לא פשוט, זה צריך לכל הנבחרות. כל הנבחרות זה בטח ובטח גם לנשים, שזה בסביבות 40-45 אלף יורו ליחידה אחת, אבל אני תמיד אומר, להביא את ה-GPS זה טוב, אבל צריך מי שינצח את ה-GPS.
אפשר להשיג את זה פיזיולוג, בדולר 99,
זה לא פשוט, זה לא פשוט, רון.
או שיגידו, בוא נפטר את מנהל הנבחרת, וניקח פיזיולוג במקומו חצי משרה. אז לעשות משרה וחצי.
אני רוצה להתמקד בקטע...
ולא יהיה מנהל הנבחרת, נכון?
לא, מבחינת המשרד, מבחינת החבר'ה עם האקסלים, החשבים, באוצר, במשרד הספורט, לא צריך מנהל הנבחרת, שמנהל הנערים, מנהל גם את הנוער.
הבנתי.
ובשעות הפנאי, שייתן תמיכה לנבחרת הצעירה. טוב. ככה הם עובדים, מה הם מבינים בזה?
תגיד רק.
רול, אתה בכושר סקייה, אבל להיות רציניים, אז אני אומר, אם אנחנו גם נרחוש את זה, אנחנו צריכים להביא מישהו באמת מומחה, שינתח את זה בצורה הכי טובה, על מנת, אתה יודע, לקחת עכשיו את הילדים שהיו באליפות, אין לנו נתונים פיזיים, פיזיולוגיים, מה עושים, איך עושים, מי היה באומס, מי לא היה באומס, והדברים האלה הם חשובים, הם הכרחים, ואני אומר לך שגם אורן חסון וגם שרבי המנכ״ל עושים את המקסימום על מנת ליצור את הדבר הזה, ואני מאמין שבחודש, חודשיים הקרובים זה יהיה.
שמע רגע, אני חייב לנצל את ההזדמנות הזאת ולשאול אותך שאלה שמטרידה אותי. קודם כל, אתה כשחקן היית אחד השחקנים הגדולים בכלל בישראל בכל הזמנים, ויש לך את היכולת להגיד לי, כמו שאמרת לי בשעתו על בניון שהוא יהיה שחקן גדול, ואמרת לי על הסולין, אני רוצה לראות אותו בשנה הבאה וראינו מה יצא, מה אתה אומר לי על גלוך? זה הדבר הבא?
בוודאות, בוודאות. עזוב את הקטע עכשיו שהוא באמת מכחב, הוא עושה דברים, אבל הילד הזה אני עוקב אחריו למעלה מ-10 או 11 חודשים.
מה, זה בלבל של רביבו, ברקוביץ', בגדלים האלה, בניון, רוזנטל?
אני, תראה, זה קשה מאוד, יוני, לבוא עכשיו להגיד, נתת פה שמות מפחידים, כל אחד עשה קריירה מדהימה. אני לא יודע אם להיכנס להשוואות כאלה, אבל הפוטנציאל שלו והיכולות שלו, מה שהוא עשה גם באולימפית, גם מה שהוא עושה בנוער, וגם מה שהוא עושה בבוגרים מכבי תל אביב, ומה שאני מבין ואני מכיר אותו, האופי שלו, יש לו אופי, הוא מאוד מאוד ממוקד, מאוד יודע מה צריך לעשות, וכל פעם הוא הולך ומשתפר, אתה יודע, זה תלוי בהרבה דברים, בהרבה גורמים. הדבר הכי חשוב עכשיו, שבמכבי תל אביב הוא יהיה שחקן דומיננטי, שלא פתאום יחזיר אותו אחורה. ואם הוא ישחק ויתנו לו את הביטחון, אני רואה אותו שזה אחד הכוכבים הגדולים שיהיו לנו פה בשנים הבאות.
מוישה, אני מאחל לך ולכל אנשי המקצוע בהתאחדות, במרכזי הפיתוח, בכל מקום, שהשר הבא שלכם יהיה מאגודת ישראל, אוקיי, או משהו מהסגנון הזה, הוא ידאג לכם להכל והכל גם יהיה. מה שתבקשו, רשימה, הכל יהיה. למה אתם שוכחים דבר אחד, בשביל להביא שחקן בן 18, כל שחקן בן 18, ההורים שלו השקיעו, ומי כמוך יודע, מוישה, היית מאמן בכל הרמות, ההורים שלו השקיעו עשרות אלפי שקלים, לעתים מאות, כדי שייצא מזה משהו. רבותיי, סיני, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, זה מה שנקרא, אתה בא, אתה מוגן פה. אבל עשיתם הישג עצום, 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 עצום. אי אפשר תאר את זה, מילים, אני חוזר את זה.
הילדים האלה צריך להצדיע להם, באמת.
אני מצדיע להם ולכל הצוות.
צוות נהדר, באמת.
מצדיע, מצדיע ואומר, רבותיי, בהתייחס לתשתיות המפגרות, שג'יבוטי יאומת סטארט-אפ לעומתנו, אני אומר רק שפו, כבוד, כל הכבוד, כפיים. תודה.
תודה רבה.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסמות, ונבוא, יש לנו כמה קורבנות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו, צביקה שפע, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, בונה, חזרת בכושר מהטיול
שלי. תשמע, אני רק כמובן קראתי שם, מה קורה פה וזה, אמרתי לאן חוזרים.
יוני, מה קורה פה היום איתו?
תגיד לי רגע. לא ידעתי שהוא היה בכלל בטיול.
אתה לא מבין מה קרה?
צביקה.
הוציאו את הקוף מהכלוב, מה, איך נצאו ללכת לטיול?
צביקה, אמרתי שאותך, מכבי רמת גן, כבר הסתיים הדיון, בית הדין, כל הדברים?
לא היה דיון במכבי רמת גן. האינפורמציה שאתם נותנים היא לא נכונה.
לא נתתי, אני שואל.
הדיון, עד כמה שאני יודע, היה, לא נגמר, או לא, עוד אין בכלל. הדיון היה מול הערעור המנהלת, שלבית הדין אין סמכות לדון בסכסוך בין שני הצדדים.
מה נקבע?
לא יודע, אין תשובה.
עוד אין תשובה, אוקיי.
והתשובה תהיה שלבית הדין אין סמכות.
לא, אבל אם יחליטו שם הכל...
זה לא נכון, יוני, יש בהסכם הקמה... של המנהלת והאיגוד, כתוב בפירוש שכל אי הסכמה או סכסוך או זה יודון רק בבית הדין של איגוד הכדורסל.
יוני, זה, יוני, זה
בבית פת... הדין של איגוד הכדורסל.
כן, זה מה שקורה.
של איגוד הכדורסל, כמו בית הדין של ההתאחדות לכדורגל.
כן. אוקיי. אגב, זה פתיר, בסך הכל כל המע"מ, הקולטניקים רוצים רק שיהיה 2.5 מיליון מהאיגוד. כמו שהיה פעם קודמת, יש
לימון קבוצה שלוש. לא זו הבעיה, רוני, הבעיות הם הרבה יותר
גדולות. הם רוצים כסף, כל דבר זה רק כסף. בחייך, עזוב אותך, אל תגיד לי שהם דואגים באמת לעתיד הכדורסל בישראל. זה מרגיז אותי, צביקה, שאתה אומר את זה. המנהלת לא דואגת לכלום.
לא אמרת את המילה מוצר, לא דואגים למוצר.
למוצר, לא דואגים למוצר, לא מנת את המוצר. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על נבחרת ישראל. קצת הסתבכנו עם ההפסד בפולין. בלובלין, כעת לפי חשבונות שעשיתי ככה סתם, רף לי מה שנקרא.
חמש משש צריך.
חמש משש דיליות בטוחים. ארבע עם תפילות, עבודת אלילים וכל מיני דברים כאלה.
תשמע, אני מסכים איתך שמתמטית חמש ניצחונות משש אז נעלה. למה לא שש משש? אבל הקבוצה שלנו, הנבחרת שלנו, שהחזבה כמו נגד פולין וגם החזבה נגד גרמניה, שניצחה אתמול את אסטוניה, שהיא לדעתי הקבוצה הכי חלשה בבית, אבל בגלל שהפולנים עשו ככה בפשלוס, אז היא עוד עולה איתנו. פינלנד, שיוני שאל אם היא התקדמה, פינלנד אחת הקבוצות שהתקדמו, לא יצא להם לשחק נגד ישראל, בעשר שנים האחרונות יש מהפכה בכדורסל בפינלנד.
יש מהפכת ספורט בכלל בפינלנד.
מה?
מהפכה בכלל יש שם.
כן, ופינלנד היא קבוצה טובה, וגם בשוודיה לא קל לנצח. דווקא הקבוצות האלה, פינלנד, יש לשחקן אחד מה-NBA, פחות נפגעות בזמן החלונות משחקנים שלא משוחררים מהיורוליג. ואצלנו הבעיה גודלת, אני עוד לא יודע מה נגמר
מהיורוליג. שמע, אם הן פחות נפגעות, סימן שאין להם הרבה שחקנים ברמה של יורוליג.
כן, אבל דווקא בגלל שאין להם שחקנים ברמה של יורוליג, הנבחרת משחקת עם הרכב יותר קבוע, וקשה לנצח אותם, תשמע, הם העיפו את קרואטיה, שקרואטיה נחשבה למעצמת כדורסל, וגם השבוע כשהם ניצחו, אז היה עם קרואטיה לא חסרה שחקנים, וכל השחקנים הגיעו ועדיין לא עלתה, זה זעזוע בכדורסל הקרואטי.
תגיד, תאורטית.
אבל האמת השנייה היא שכרגע, יצאו לכמה זמן של חופש, אפשר...
מה דוגוס, תגידי, אבל תיאורטית, אתה רואה אותנו לוקחים ארבעה משישה משחקים, כי אני מניח שארבעה גם יספיקו לנו.
לא, לא, לא בטוח.
כן, למזלנו הטוב, למזלנו הטוב, לא יוצא לנו לשחק נגד סלובניה עם דונצ'יץ', אלא יצא לנו לשחק דונצ'יץ' ודרגיץ', אז זה יכול להיות מסט לנצח פעמיים את סלובניה, ולנצח את פינלנד ואת שוודיה פה, אם נצליח לגנוב גם ניצחון חוץ בתקופה של ההכנה לאוקוס.
יש לנו את הכלים לעשות חמישה ניצחונות?
קשה מאוד, אבל צריך לשאוף את זה.
לא, אבל שאלתי אותך מקצועית. אתה מכיר את הסגל.
נמצאנו למשחק עם פולין, גם קאי אמר כמה פעמים, זה מהיה מנטלית, כנראה שהוא הרגיש שאנשים לא היו באימונים הכי מרוכזים, ודווקא הסתירה שקיבלנו בפולין העירה אותנו לקראת המשחק עם אסטוניה. אבל לא צריך שנפסיד כדי שתקבל סתירה. צריך להיות מוכנים לשני המשחקים. המשחק הראשון בפינלנד הוא סופר קשה.
תגיד, כמה דני משדרג את הנבחרת כשהוא מגיע אליה?
אני לא יודע איזה דני יגיע. דני יגיע אחרי פגרה, אחרי שנסע להתאמן, אני לא יודע, בארצות הברית. אין כדי מידע, אני בשביל לדעת באיזה כושר עדה, אני צריך לראות אותך משחק. להתאמן.
נחכה לזה, בוא נדבר על...
אותי אתה לא יכול לראות.
לא, אותך לא. צביקה הגיע, ג'ארל מרטין, אתה, בוא נאמר, מהיחידים מחוץ למכבי שמכירים אותו, היה גם ב-NBA, גם בליגה האוסטרלית, הוא עזר השמיני, חסר ניסיון באירופה בכלל, יורוליג בפרט, שריק ארבע, אומרים שהוא מצוין, גם הגנה.
תראה, הוא... לאורך כל הקריירה שלו, מהרגע שכניסו אותו בדראפט, הוא נחשב מוכשר, הוא נחשב תקווה. לא הצליח לעשות, אתה יודע, לשים שתי רגליים ב-NBA, גם בגלל שבממפיס הייתה קבוצה רעה, והוא נדפק מזה. באוסטרליה הוא עשה דברים נהדרים, אני לא יודע איך זה according to the EuroLeague, צריך איתו הרבה סבלנות, שלא יצפו מהמשחק הראשון להכי טוב, צריך לתת לו פה שלושה חודשים לפחות להיכנס לכדורסל האירופאי, לכדורסל של היורוליג. בכלל, מצד אחד יש החתמות טובות מאוד, מצד שני, לקחת קבוצה של כמעט...
צריך לחבר את זה, ההחתמות כל אחת נראית אטרקטיבית בפני עצמה.
יפה,
אבל צריך לחבר את זה.
שחקנים חדשים שבאים מכל עבר, לחבר אותם צריך זמן, וכבר אנחנו יודעים, בלי לפגוע באף אחד, שההכנה תהיה פחות טובה, כי לנבחרת ישראל יש... אליפות אירופה עד תחילת ספטמבר, ושחקנים מפה צריך להיות סבלנות, יכול להיות יוצא מן הכלל, צריך עבודה קשה פה לחבר את כל האנשים האלה, ולא תמיד...
כן, אבל אתה יודע, שמו...
אבל אותה הכנה שאתה אומר, צביקה, אותה הכנה שאתה אומר, היא גם לכל הקבוצות באירופה, וגם יש את הקטע, אתה יודע, ב... הבית של גם השחקנים האמריקאים אולי יהיו בה, הרי ה-NBA לא משחק בטורנירים המוקדמים למונדו בסקט.
כן, אבל בקבוצות האחרות לא שינו את כל ה-11 שחקנים, יש שינו בסיס של מספר שחקנים מסוימים ששיחקו כבר ביחד, למשל בסדר בחצ'ה החליפו גם מאמן וגם הרבה מאוד שחקנים, בברצלונה פחות, למרות שצירפו שתי שחקנים חשובים, כל אחד התמודד עם הבעיה, ואולי זה אנחנו נראה בתחילת היורוליג, איך הדברים מסתדרים.
כן.
טוב, ראית מה קרה בריאל מדריד?
ראיתי, כן. בסדר, הוא לסו לא ימשיך, העוזר שלו. זאת אומרת, הוא יישאר במועדון.
הוא רוצה להמשיך, הם לא רוצים.
כן, העוזר שלו בינתיים, תשמע, אני לא יודע, אני לא יודע מה מצבו הרפואי, שוב, הם יודעים, והם, אם הם החליטו, כנראה שהיה שם משהו שאני לא מודע אליו בדיוק. אבל נחכה ונראה. צביקה, תודה.
ביי.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
על כל הזרים דיברנו עם צביקה, כולל החדש,
רק עליו דיברנו.
אבל דבר איתנו אם יש משהו חדש באזור, מה שנקרא, הישראלי, מתאזרח יהודי, שכן של יהודי, אם עמדה ליד יהודי, דברים כאלה, משהו קורה?
אז במכבי תל אביב מבינים שטי-ג'יי ליף כנראה לא יגיע, מה שמחזק את האפשרות שג'יי כהן יישאר, שאני חושב שזה רלוונטי בעיקר לליגה, לא נראה את ג'יי כהן יותר מדי משחק באירופה, כמו שלא ראינו אותו בשנה שעברה, ובעמדות
המחליפים,
אני חושב שאם מכבי תל אביב תרצה להשאיר את ג'יי כהן הוא יישאר. לא נראה לי שזה משהו שהולך להשתנות מבחינתו, ובמצב המתנה דומה נמצא גם ג'ון די פרוטולומאו שהנטייה היא כן להשאיר אותו, ויהיה עוד מחליף ישראלי בגארדים. השאלה אם זה יהיה יפתח זיו שישאר או מקס טיידיגר שיחזור מהשאלה, אחד מהשניים אמור להיות, או יהיה יותר זהירים, שניים מהשלושה, זאת אומרת די פרוטולומאו, זיו והיידיגר, שניים מהשלושה האלה, כשנראה לי שהסיכוי שדיבר תלומר הוא יהיה אחד מהם הוא די גבוה.
אבל בגדול הסגל של מכבי תל אביב הוא שלם.
כן, זה מה שאנחנו דברים עכשיו זה פחות או יותר שוליים, אתה יודע, לא נעים לדבר ככה על שחקנים ישראלים, אבל בואו נודה במציאות. מכבי תל אביב בקיץ מאוד מאוד אינטנסיבי, די סוגר את הסגל שלה, ולא סתם סוגרת אלא עם המון המון החתמות.
ארלה, קינן כבר עזב, נכון? זאת אומרת, הוא עוזב, הוא לא נשאר.
נכון, נכון.
כן.
לא, קילן אבנס לא יישאר. הוא מעורר עניין בכמה קבוצות יורוליג. שמעתי על זלגיריס, למרות שאני לא בטוח שזה יוצא לפועל. אבל לא במכבי תל אביב, הוא לא יהיה, הוא יקבל...
מה אנחנו יודעים על...
זה במצב דומה למה שקריס ג'ונס היה לפני שנה, וקריס ג'ונס
קיבל חוזה
בווילרבן,
ראיתי שהוא הסתדר יפה מאוד. כן. תומר גינת, אימון ראשון בהפועל תל אביב?
כן, כבר שיחק בדרייבין אתמול עם הנבחרת, והיום כבר ככה אימון, לא איזה אימון במסגרת קבוצתית, כי אימונים הקבוצתיים יש עוד הרבה זמן עד שיתחילו, אבל הוא כבר מרגיש בבית, ויכול להיות שיקבל פנים מוכרות. הפועל תל אביב נמצאת במסע ומתן עם קיילה בגדה, שהמלך הסלים של ליגת העל לפני שנתיים כששיחק בהפועל באר שבע. דני פרנקו אוהב, שחקנים שכבר הוכחו בליגה שלנו, והפועל מנסה להנחית אותו לקראת עונת היורוקה, יכול להיות שילוב מעניין ליד קובן בראון.
בוא תעדכן אותי יותר, דיברתי גם עם צביקה על זה, על קטע שפבלו לסו, אחרי אירוע לב, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, שחווה בפלייאוף, לא ממשיך, העוזר שלו ימשיך את העונה, הוא רצה גם לעזוב בכל מקרה, אם פבלו היה בריא, אבל השאלה, הוא נשאר במועדון לסו בתפקיד ניהולי, או שמוציאים אותו, אתה יודע, לחופשת מחלה?
אז זה עדיין לא ברור לאן זה ילך. ריאל מדריד בעצם מציעה לפבלו לסו גם שנת שבתון, אנחנו נמשיך לשלם לך את המשכורת כרגיל. הוא לא כל כך מתלהב בעניין הזה, אני חושב שהוא בעצמו עוד לא השלים, אם הוא צריך להשלים בכלל, עם האפשרות שהוא לא יוכל לאמן, לא יודע אם בכלל, אבל לפחות לא בשנה הקרובה. כמובן צריך להיזהר מאוד בענייני הלב והדברים האלה. אז זה משהו שעוד יצטרך להיפטר, אבל זה בעצם פעם ראשונה שריאל לוקחת כאן צעד אקטיבי לקראת פרידה מפבלו לסו כמאמן לפחות לשנה הקרובה. צ'וס מטאו שהחליף אותו על הקווים כשהוא היה אחרי התקף הלב ובעצם הוביל את ריאל לזכייה באליפות, אמור להיות זה שיחליף אותו על הקווים גם בעונה הקרובה. מבחינתם, אתה יודע, זה צעד טבעי ומתבקש שהוא יהיה זה שמחליף. עומד
מאחור
כבר די הרבה זמן.
זה מה שנקרא. אתה יודע, אין כבר לבד שיהיה בתנועה. חבל, אבל אתה יודע, זו הדרך. הרלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, אותו דברים. חזרנו, אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, שלום שלום.
רציתי לדבר לפתוח איתך בעדכוני העברות באנגליה, בינתיים אני רואה דיווחים ששחקן מהפרמייר ליג נעצר בחשד לאונס, יש להם גם כבעיות שם עם המוצר.
גם להם יש בעיות, שם יש הכי הרבה בעיות.
לא, אבל שם, אתה יודע, שם באמת...
הם המציאו את זה, עם הביות, עם הרעות.
בנג'מין מנדי, המגן השמאלי של מנצ'סטר סיטי, אצלו זה סדרתי, זה כל פעם מוצאים עוד סיפור ועוד סיפור, לא לדבר על גינפרי סיגורצון שהיה באברטון, ששם זה עם פדופיליה ודברים כאלה, אז כן, הסיפורים האלה קיימים גם שם ובכל מקום.
בכל מקרה, קריסטיאן אריקסן מצטרף ליונייטד.
זה פחות חשוב, פחות מה קורה עם רונלדו שלא מגיע לאימון.
למה לא חשוב? לא חשוב אריקסן שמצטרף ליונייטד?
רונלדו לא מגיע לאימון, זה ה...
הוא לא מגיע, כי הוא רוצה ללכת, אבל בוא נלך למי שמצטרף קודם.
יש קשר, לא בהכרח קשר שהוא לא בא בגלל שאריקסן חתם, אבל הכל זה סיפור אחד שלם. מנצ'סטר יונייטד, אפשר להגיד שבשנים האחרונות הקבוצה הזו, המועדון הזה, כמובן המועדון הכי גדול בפרמייר ליג, אבל שכבר כמה שנים מדשדש ולא מצליח להיאבק באמת על האליפות, הם איפשהו שבועים באיזו אובססיביות כזאת של נוסטלגיה, של בוא נמנה את אולה גונר סולשר, כי הוא שחקן עבר גדול, ולמרות שהוא לא מאמן שכנראה מתאים לרמה הזו, לא יכול להתמודד עם קלופ, עם פפ ואחרים, אז עכשיו בעונה שעברה הם החזירו את רונלדו באיזושהי תקווה שאוקיי, זה כיסד רונלדו, האיש שהבקיע פה 30 גולים בעונה, ויהיה בסדר איתו, וזה לא מתאים מה לעשות לכדורגל הזה של הלחץ על כל המגרש ושכולם צריכים לעבוד, ויכול להיות שבאמת העובדה שרונלדו פנה אליהם וביקש מהם עכשיו להשתחרר, מדברים אולי על צ'לסי, אולי בעיין מינכן צ'לסי, אני חושב שזה יותר הגיוני, זה יפתור ליונייטד הרבה מאוד בעיות, כי זה לא שחקן שאתה יכול להגיד לו, טוב חביבי, אנחנו לא מעוניינים בך, בוא תעזוב.
כן, אבל למה שיקחו את הבעיה הזאת צ'לסי וקבוצות אחרות, שגם שם הוא הולך להיות על תקן של טלנט?
מסכים, זו בעיה, כי כיסא רונלדו זה שחקן שאם אתה מביא אותו, אתה בעצם בונה את כל הקבוצה שלך סביבו, זה לא, אתה יכול להגיד, טוב, ניתן לו לשחק רק במשחקים בצ'מפיונס, או איזה 20 משחקים בליגה, הוא אמור לשחק, הוא צריך לתת את הגולים שלו. צ'לסי, צריך לזכור, היא עברה בקיץ הזה שינוי בעלות, הגיעו בעלים אמריקנים, שגם הם צריכים את ההחתמה הגדולה שלהם. ואת רואה שהם עושים איזשהם שינויים, כמובן עזבו אותם גם רודיגר, גם קריסטיאנסן, הם יצטרכו להביא שחקני הגנה, הם מדברים על בהתקפה להביא כמה שחקנים רוצים להביא את רפיניה למשל, אבל רפיניה זה שם נחמד וזה שחקן שעשה דברים יפים בפרמייר ליג, אבל שם גדול באמת זה שחקן בו קריסטיאנו רונלדו. אז פה כמו שהביאו את רונלדו למנצ'סטר יונייטד לא בהכרח על תקן מקצועי אלא יותר בקטע שיווקי, יכול להיות שצ'לסי טיפול גם היא בפח הזה וגם היא תביא אותו בקיץ הזה, תפתור את הבעיה למנצ'סטר יונייטד ותכניס אולי את הבעיה הזו אליה.
בוא ניסה לספרד, פרנק קסיה חתם בברצלונה לארבע שנים, ירוויח כמה פרוטות, 6 מיליון יורו ועוד 500 אלף.
רגע, בוא נראה מה יגידו לו, הנה פרנקי דיון, אמרו לו אם אתה רוצה להישאר אתה צריך להוריד מהשכר שלך, אבל כנראה שפרנקי דיון יעשה את המעבר למנצ'סטר יונייטד, זה עוד קשר שמגיע, אז יכול להיות שזה גם מרמז לנו על, על, על הזיבה של, של פרנקי דיון. בכלל, ברצלונה, אולי החלק הכי חזק שלה זה ה... העתיד באמת מבטיח שיש לה בקישור, אם זה
כל עוד יש לה שם,
תגיד מתי יגיע שחקן,
רגע, כל עוד לא נפטרת מהבלם שלה, אתה יודע, היא באמת מה שנקרא יכולה להתחרות על מקומות 2-4.
כן, הנה, הם עשו גם לצד הוולקאם הזה של קסיה, יש שם וולקאם גם של קריסטיאנסן, הבלם של צ'לסי, שהוא בלם מאוד מהיר, בלם עם ניסיון בפרמייר ליג, מצד שני עם כל מיני דיווחים גם על התקפי חרדה, לא תמיד יכולת להופיע
למשחקים. למה הוא לא לוקח איזה מנטלי?
תגיד, מה זה הסעיף שחרור הזה 500 מיליון יורו? באמת, נו, השתגעו אנשים, 500 מיליון יורו, סעיף שחרור. מי יקנה את הבן אדם הזה ב-500 מיליון?
כן,
בניסיוס
הוא על מיליארד, לא?
כן, נו, נו. תגיד לי מה זה.
זה אמירה, זה יותר אמירה. זה יותר איזושהי אמירה של, אתה איתנו פה עד הסוף, ואנחנו לא נשחרר אותך. יש פה אולי גם איזושהי אמירה של אנחנו מועדון גדול ומאיתנו לא קונים, אין מישהו יותר גדול מאיתנו שיכול לקנות שחקן שמשחק אצלנו. יכול להיות גם כמובן שכולם יודעים היה את כל סיפור כמובן של מסי שעבר מפרין ברצלונה לפריז, אז זה איזושהי דרך אולי יותר סטטוס והאמירה של אנחנו מועדון גדול מאשר באמת למנוע.
אסף, אם ראית באמת את היומיים הראשונים בשוק האמריקאי ב-NBA, אתה יודע, ליגה של, ליגה עם הכנסות של כ-9 מיליארד, 8 מיליארד ו-900 מיליון, עפו שם 3 מיליארד בפחות משתי יממות. זאת אומרת, הכדורגל באמת, מסתכלים על הכדורגל האירופי שם, כמו על ילד לא מפותח. כל הכבוד, מיליארד, תבזה, חתום, זה עזוב אותך, נו.
זה היפה, הוא, קוף, אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, אבל שגם לא מעט מהחבר'ה האלה שעושים את העסקים האלה עכשיו בכדורגל, זה אנשים שיש להם את הקבוצות גם בארצות הברית, כמו שיש להם את הניסיון, נכון,
הבעלים... אתה יכול לקום מישהו, אתה יכול לקום איזה גוף שיגיד כך 500 מיליון תשחררו אותו?
גם ב-400 הוא ילך, רבותיי.
פריז סן ז'רמן, ואולי ניוקאסל עם הסעודים שעכשיו יותר גדולים
מכולם. ברור, גם לזה, לסעודים.
קופמן, אתה מוכר את נשמתך בשביל מיליון יורו.
גם בשביל 400 אלף. אתה מה גם בשביל 300. אסף, תודה.
תודה חברים, ערב טוב.
פרסומות ונבוא. עזרנו, ווימלדון עכשיו, עמית נאור, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב רון.
תשמע, הפולניה...
מי איתנו?
יוני, יוני. הפולניה, אתה יודע, למרות שבאמת חזינו להנפה של הגביה, כמו פולניה טובה, ברגע האמת נעלמה.
כן, אבל ידענו שדשא זה לא המשטח שלה. ידענו שדשא זה לא המשטח שלה, והאמת שהתפלנו שזה נגמר ב-6-2-6-4 לקורני... שהיא שחקנית ותיקה ודי בינונית, אבל כן. תשמע, הכל פתוח. אני, דרך אגב, יוני ביקש ממני משהו לבחון אותך, אם אפשר. אפשר כן. שנייה?
נו.
יופי. איילה תימנוביץ', אתה יודע מי זאת?
לא. לא בא לי בראש כרגע.
אז זהו, אז זה טניסאית אוסטרלית שנמצאת בשמינית עכשיו, היא הייתה חברה של קיריוס.
קיריוס אגב 8 שנים לא היה ברבע גמר, הנה הוא בא.
נכון.
כי אין אחרים, אין מי שיפריע לו בדרך.
נכון, אתה יודע מי זה אבא שלה? אבא שלה זה רטקו תומנוביץ', אתה יודע מי זה? זה הקפטן שנבחרת יוגוסלביה האגדית בכדוריד.
וואלה.
וואלה,
אתה רואה? קופמן, הוא עיקה פה את המומחה וכדוריד נפלת, אתה מבין?
בוא נדבר פה על התמונה בריבי הגמר, נובק מול יניק סינר, דוד גופן, קמרון נורי, קיריוס, או עם קריסטיאן גארין הצ'יליאני שגם עושה שם שמות, נכנס בכלל, אתה יודע, בהגרלה בגלל שהאיטלקי חולה, מי מנצח בשמינית בין נדל לבוטיץ'.
נכון, תשמע, יש שם, בוא נדבר לחלק העליון קודם כל, כן. נובק נגד העתיד, סינר זה העתיד, סינר יחד עם אלקרז, היה להם משחק פנטסטי ביניהם, וסינר, בגלל שזה על דשא, הוא יצא עם ידו על העליונה, אבל שחקן פנטסטי פשוט, אתה יודע, ילד איטלקי צעיר, אבל ילד איטלקי מהצד המטירול, אתה יודע, מהצד הגרמני. ילד שהוא יותר גרמני מאשר איטלקי.
יותר אוסטרי זה טירול, לא?
כן, כן, כן. זה אותו דבר. מה זה אוסטריה? אוסטריה זה...
מה זה אוסטריה אנחנו יודעים. כן, סבלנו מזמספק, כן.
אז יופי של משחק יהיה לנו. ומה שטוב לאנגלים זה שנורי, נורי פייבורית שם ברבע גמר. אז פתאום אתה יכול לקבל את ג'וקוביץ' נגד נורי ברבע. אתה מבין? אני חושב שהמכשלה של ג'וקוביץ'
תגיד, ג'וקוביץ'
ונדל... רגע, יוני, שנייה. אגב, 4 שחקנים, גם סינר, נורי, גארין ופריץ, זה הופעת בחורה. סינר היה בגרנד סלאם בצרפת לפני כן, באוסטרליה, לא בווימבלדון, ו...
הוא צעיר מאוד. השאר הרבה יותר ותיקים, והוא צעיר מאוד. סך הכל יש יופי של שחקנים, יש כמה מוקשים, כמו שאמרתי, סינר זה מוקש בשביל נובק, אבל אז לעומת זה החצי גמר פתוח לו. אתה מבין? אז לכן הרבע גמר זה משחק יותר קשה ממה שלו בחצי גמר.
תגיד, ג'וקוביץ' ונדל יכולים להגיע לגמר?
כמו שהגרלה, כן. תשמע, לא, הם לא נפגשים, כי מי שהמוקש של ג'וקוביץ' של נדל, זה כמובן יהיה קיריו שם בחצי הזה. ושל ג'וקוביץ' זה סינר, זה המוקש שלו. כך שאם הם עוברים את המוקשים האלה, הם כן יכולים להגיע לגמר בהחלט.
שזה יציל את הווימבלדון של השנה לדעתי.
אגב,
זה יציל, כן. יש לנדל משחק קשה מאוד היום. בוטיק, whatever his name is, אתה יודע, ההולנדי, עם השם המוזר, יופי של שחקן שלא מפחד מאף אחד גם. ועל זה שהוא יכול להפתיע את נדל. נובק אתמול, דרך אגב, לא שיחק כל כך טוב. ניצח 4 מערכות את הילד ההולנדי שקיבל כרטיס חופשי. אבל אתה יודע, כשהם צריכים, אז הם מעלים רמה, והם יותר מרוכזים, וקשה להפתיע אותם בטוב מחמש. זה כל הסיפור של הגרנד סלאם. קשה מאוד להפתיע אותם בטוב מחמש. אתה צריך לנצח 3 מערכות, זה לא פשוט. אז זה בעצם, אז יש עוד סיכוי לווימבלדון עם גמר קלאסי, עם כרטיסים ב-12,000 פאונד בכרטיס.
כן, זה המזל.
העיקר שהפרוות והרולקסים שם, בלעדיהם זה לא מה שנקרא.
אין פרוות עכשיו השנה, אבל הרולקסים שם.
כן, לא, בסדר, תשמע, המזג בסדר, אין יותר מדי ימי גשם.
כן, אני רק אם אפשר למחר, תנסו לנחש מי תיקח את הנשים, למה בינתיים אלפ, היחידה שאנחנו מכירים זה אלפ, כל השאר זה...
הניסיון שלה במעמדים אלה יספיק?
לא חושב, אני אגיד לך את האמת, כי היא חזרה רק לא מזמן. אז יש שם שחקניות שבקושי יותר טוב ממנה. יש לה מאמן מצוין, ויש לה, והיא חוזרת, והגרלה פתוחה לחלוטין, כי היא באמת השחקנית הכי בכירה שם, כן. שעשתה משהו, אבל לפי דעתי, אל תתפלו אם זה יהיה שם שאנחנו נשאל מי, כמו שהיה לנו כבר, היה לנו את זה ברולנד גארוס, נכון. לפני הפולניה, אתה זוכר עם הצ'כית האיש, עד היום אנחנו לא יודעים את השם שלה, היה לנו כבר כמה שמות כאלה.
על הכיף הקמית, נשתמע.
תהנו חבר'ה, ביי ביי.
כולנו, עכשיו אנחנו חוזרים למיכל קדוש עם דיווחי התנועה, במקור זה אל תצאו מהבית, ופרסמות ונחזור. אז זרנו, ארי קפלן, נשיא התאחדות אילת, שמאגד את הספורט הלא אולימפי, שלום לך, ערב טוב. הלו?
כן, ערב מצוין.
המשלחת הגדולה ביותר אי פעם של ישראל למשחקי העולם, 2022 בבירמינגהם, אלבמה שבארצות הברית, אירוע ספורט, כפי שאמרתי, לענפים שאינם אולימפיים. בוא תספר לנו באמת פרטים על המשלחת, באיזה ענפים אנחנו מתחרים.
אז קודם כל, לכן מדובר על המשלחת הכי גדולה שיצאה אי פעם. המשחקים נערכים בעיקרון פעם בארבע שנים, שנה לאחר אולימפיאדה. גם המשחקים שלנו נדחו בשנה בעקבות הקורונה, הם היו צריכים להיערך שנה שעברה. אנחנו מתחרים בעשרה אנשים.
רגע, כמה המשלחת מונה? בוא נתחיל מזה.
המשלחת מנתה 52 ספורטאיות וספורטאים, 26 בנים ו-26 בנות. לצערנו, התעמלת אחת נפצעה שלשום, פריצה דיסק, אז אנחנו 51 ספורטאים.
כן.
כולל קבוצתי ואישי, יש לנו נבחרת לקרוס נשים, נבחרת לקרוס גברים, יש לנו מתחרים בקיקבוקס, באיגוף תאילנדי, בסקי מים, באקרובטיקה, בג'יוג'יצו, בהתעמלות אמנותית, באושו, בטיפוס, וכאמור בספורט הריקוד, וכאמור בלקרוס.
טיפוס אני מבין גם יש בספורט אולימפי, נכון? מה שאצלנו קראו נינג'ה וכל הדברים האלה. לא נינג'ה, אבל
נכון, לא נינג'ה, הטיפוס, הטיפוס עצמו. הטיפוס עצמו הוא ענף בעיקרון שאינו אולימפי, שנמצא במשחקי העולם כבר הרבה שנים. טוקיו השאילה אותו, אלו הם שינו את החוקים של האולימפיאדה, ובעצם כל עיר מערכת יכולה להשאיל
חמישה משחקים.
עד חמישה מקצועות, עד חמש מקצועות, והם השאילו את בנוסף להם, את הבייסבול למשל, אז הם
השאילו... כן, הבייסבול למשל לא
יהיה בפריז. נכון, אז הם את הטיפוץ וגלישת גלים הם השאירו.
כן.
בפריז, אני יכול לומר לכם, גם ספורט הריקוד, שברייקדנס משתייך אליו, הוא הופך לאולימפי לפריז.
כן.
וספורט הריקוד מתחרה כמובן, זה חלק מהאג'נדה של משחקי העולם.
אריק, איפה אנחנו שווים מדליות קבוצתי, אישי, כי זה לא ענפים שזוכים לפרסום יתר.
נכון, תראה, אנחנו מצפים למדליות, כמובן, נכון, אנחנו מקווים ורוצים, וברגע שמגיעים לשם חשוב להבהיר שבשונה מהאולימפיאדה שיש בהרבה מהענפים, מהמקצועות מינימום, ומי שעובר את המינימום נכנס לסגל ואחרי זה מתחרה, במשחקי עולם זה עובד אחרת, מגיעים בין השישה לשנים עשר הטובים בעולם. וכך שמי שמגיע לשם, גם אם אתה רביעי בעולם, בעצם יש כבר שלושה יותר טובים ממך מתוך השישה או השמונה שמגיעים, ככה שלהגיע זה מאוד 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 קשה, ולכן אנחנו כל כך גאים בספורטאים שלנו, כי זה מראה שממוקמים בצמרת העולמית.
פעם אבל היה לנו גם ספורטאים במשחקים כאלה בפטנק.
נכון, הייתה לנו מדליה בפטנק, דרך אגב, המדליה הראשונה, לצערנו, הם לא הצליחו להפיל, הם לא, כפי שאמרתי, הם לא בין הטובים בעולם היום, למרות שלקחו מדליה תרד לא מזמן באליפות אירופה.
במה אנחנו טובים בחולים?
אנחנו מצפים למדליה בג'יוג'יצו, מדליות בג'יוג'יצו, אנחנו מאוד מקווים שנילי בלק, שהיא אלופת עולם ואלופת אירופה, שחוזרת מפציעה אחרי שנתיים, לא תחזב אותנו ותביא מדליה. אנחנו בקיקבוקס יכולים להביא מדליה. בסקי מים מדובר על מדליסט ממשחקים הקודמים בפולין וברוצלב, ואנחנו מצפים שהוא יעלה לגמר, כמו גם המטפסים אנחנו מצפים שהם יעלו לגמר, ואקרובטים שיכולים, אנחנו מאמינים להביא יותר ממדליה אחת, יש לנו שלושה צוותים של אקרובטים, רביעת בנים.
הסקי מים זה סקי כבלים או סקי...
לא, זה סקי בסירות,
כן.
זה וייקבורד שעושים את התרגילים, אבל אתה נמשך אחרי סירה, זה באמת דברים יוצאים מהכלל, כן. זהו, משלחת מאוד מאוד... עם מגוון ענפים, מגוון מאמנים ומאמנות, באמת חבר'ה שמתאמנים שנים ארוכות, שנתיים אני לא צריך לומר לכם האחרונות שהיו מאוד מאוד קשות.
יש לנו מקצוענים שם או רק חובבים?
לא, תראה, אף אחד לא מקבל שכר, אבל יש לנו הרבה מהחבר'ה שם, לא עובדים, הם מתפרנסים מהמלגה שהתאחדות הילד נותנת להם, ומהעובדה שהם עובדים במועדון, אם זה מועדון ג'יוג'יצו, אם זה מועדון טיקטוק.
יש פרסים כספיים במשחקי העולם האלה?
כן, הפרסים הכספיים הם 50% מה... הפרסים של האולימפיאדה.
לא, אני לא מדבר כאן בארץ, כאילו...
לא, 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 ממש לא, ממש לא. זה כמו באולימפיאדה שאין פרסים כספיים.
כן.
זה תחרות בעיקרון להכי טובים בעולם. לחובבים, גם לא, הג'יוג'יצו שלנו, שיש לנו, הם אלופי אירופה ואלופי עולם, הם באמת בטופ העולמי, אני מדובר על הנבדה, על הג'יוג'יצו הברזילאי, לא הג'יוג'יצו היפני, חשוב להבהיר.
ששם אנחנו לא... גם הג'יוג'יצו הברזילאי זה מיפנים שהגרו לברזיל, בראשית המאה.
כן, והיום הברזילאים נמצאים באבו דאבי, שהיא חזקה מאוד, ובאמת באמריקה, בחלק מהמקומות. זה ספורט שמאוד עוד מאוד מתפתח. כן. אפרופו, אנחנו באמת מהמובילים בעולם בתחום הזה.
תאריך פתיחת משחקים, אתם עושים בשבעה לחודש.
פתיחת המשחקים בשביעי לחודש, כן. הסיום ב-17...
יום חמישי.
נכון, יום חמישי הקרוב, הפתיחה, יום ב-17 הסיום. ליונל ריצ'י ואחרים יופיעו בטקס סיום, באמת אמור להיות...
הוא לא קצת גיבייסנר, ליונל ריצ'י, זה כבר...
לא, למה, למה? אני בטוח שיעשה שמח בנוסף להרבה אחרים. וכן, ואנחנו, איך אומרים, הקהילה היהודית, אני יכול לומר, מאוד מאוד מחכה ומצפה לנו שם.
יופי.
הולך להיות ערב באמת של המשלחת עם הקהילה.
תהנו, תבלו ותבואו עם הישגים. תודה.
מה עם הפטנג?
הפטנג? בוא נעשה יופי של ספורט. פעם שהייתי משתמש, עבדתי בזה הרבה.
פטנג?
אין לך תאמין לי, זה היה גדול.